חני, ערב טוב. אנחנו אפילו עכשיו, זה לא יהיה בזמן. אתם שומעים? איפה אחמד? בוא אחמד, בוא. אני שמח לבשר לכם שממלא מקום ראש המועצה מחרית נסע היום עד שדרות בעוטף עזה.
קיבלנו עוד
הרשות המקומית לפרויקט תכנון מצטיין.
עוד
הרשות המקומית לפרויקט תכנון מצטיין לשנת 2020. מוענק בזאת לא למועצה אזורית מרגב, לכישורית. אבל אנחנו קיבלנו...
5 רשויות, 45 רשויות קיבלו, זה אחד מהמצב של מסדר.
מה?
הפרס על התכנון...
הפרס על התכנון...
זהו, התכנון... לא תכננו כלום.
רגע, תחזיקו את זה.
רגע, למי הוא אמר שזה? לכישורית.
הפרס הזה.
כן.
זה הביתה.
בבקשה.
עכשיו
צריכים
לקבל, כן? עכשיו תראו. אבל זה לרשות המקומית, בלי תמונה שום דבר לא זז. ערב טוב לכולם. ראיתם כולכם את ההודעה?
יש מישהו שהשתעל גמור פה?
יש דיון במסגרת ההתקהלות פה. יש דיוק, רצו לדייק את העניין הזה של הקורונה, אז ביקשו בהנחיות, קיבלתי רק עכשיו, ברצינות עכשיו, משהו חדש שיצא רק היום, בקשר לדיוק של הנחיות של הקורונה, ביקשו לא להתחבק, לא להתנשק, ולא ככה להצטופף אחד עם השני, ולא להתקרב אחד עם השני,
לשען
אחד עם השני כזה. כן, אשכנזים
כרגיל,
להמשיך כרגיל.
לא כולם.
אני מבקש את ההודעה הזו לשלוח לאשתי.
אני מבקשת רק לא לגעת בדני, לא להתקרב, לא לישון ולא לצעוק.
בוא נעשה את זה
בזה. אני מבקש.
אין לה בעיה איתך.
אני מבקש, קודם כל... קודם כל לא נתקבלו הערות לפרוטוקול הקודם. הפרוטוקול הקודם לא התקבלו הערות, שהיה פרוטוקול קצר, ולכן אנחנו נראה אותו כמאושר. אני, יש לי ככה, אני ניסיתי לענות לאתגר של לקיים דיון מעמיק ורציני במליאה. ואני הגעתי למסקנה שיש שני נושאים עיקריים וחשובים שמן הראוי לקיים בהם דיון מעמיק, ושכל אחד מהם במקום להקדיש מליאה שלמה להצגת הנושא ולדיון בו וזה, אנחנו נחלק אותו לשלוש. אנחנו נציג היום מהם שני הנושאים האלו. זה נושאים שהם בעצם לא נגענו בהם בתוכנית האסטרטגית, בכל תהליך של הציבור. התהליך הכי מעמיק שעשינו השנה שעברה זה היה התהליך האסטרטגי. קבענו אסטרטגיה, שיתוף ציבור, עניינים, התעמקנו. ויש דברים שהם קורים תוך כדי שלא התעמקנו. יש כל מיני דברים שהיה אפשר להקדיש, היה אפשר גם נושא ביטחון וכו', אבל השני נושאים בגדול הם מופיעים בסדר היום, זה נושא של כיבוי אש, או קווי חיץ, או התייחסות, או המקום שלנו, או של היישובים מול כיבוי אש במשגב. הנושא השני זה מערכת השבילים במשגב, שגם הוא, יש לנו מה להחליט עליו. כל הזמן יש החלטות, ושנגבי שניהם. זה קשור אגב גם לתהליך של ועדת כספים שעשינו בקשר לתקציב הפיתוח. אז ככה שאני, הישיבה הזאת הייתה מיועדת רק לשני הנושאים האלו בשביל להציג אותה, לא לקיים דיון. אחר כך באחד הישיבות הבאות להסקיים עליו איזשהו דיון, שאלות וכו' וזה, ורק אחרי זה לראות איזושהי תוכנית ככה שאנחנו נוכל כל פעם במסגרת של, חצי שעה-שעה לקיים דיון בלי להטיש אחד את השני, ואנחנו יודעים שאנחנו מתעמקים. אז שני הנושאים, הצגתם הראשונית בלבד, נכנסו לסדר היום של היום, ואנחנו תכף נעשה אותם. אחרי זה נושא תקציב הפיתוח. לגבי תקציב הפיתוח היו כמה הערות שביקשו לדחות את זה ולאפשר לאנשים ללמוד, אנחנו נדחה את זה, קודם כל, אנחנו נדחה את זה. אני רוצה בכל אופן שגם הגזברית וגם יושב ראש ועד הכספים יציגו בכל אופן את העבודה שנעשתה, ואנחנו רק נציג את זה וכו', ככה שלא להתרגש. יכול להיות שיש איזה שהם מרכיבים שזה קריטי שאנחנו נשאר אותם בנפרד, אני לא יודע מה אני יכול לעשות את זה, אבל אני לא רוצה למה שנקרא, זה לא קריטי שהעסק יעבור דווקא היום, אלא מתי שיהיה נוח. הדברים הנוספים זה דברים שהם כן קריטיים שיעבור היום, וזה הצגת דוח ביקורת של מבקר הפנים, מבקר המועצה, הצגת דוח ביקורת של משרד הפנים, שניהם זה הצגה וזה לא להחלטה. אחר כך יש אישור של ועדת תמיכות שזה כן להחלטה, שזה מירב תסביר, שזה ועדה מקצועית ולא ועדה ציבורית. ואחר כך יש את העניין של הדירקטורים שגם מירב תסביר. ובסוף, בסוף, אם שיר זמן להתכונים, יש בסוף גם את העניין של הדיון שאנחנו התכוונו שנעשה על אופן רישום הפרוטוקולים. ביקשו להתייחס לזה כמה חברים, אנחנו נעשה את זה בסוף. בסדר, ברשותכם. עכשיו, הגיע לפה עירב, הוא מוגבל בזמן. הוא יציג את נושא כיפוי אש, אתה מוכן עם זה, תכין לו איפה, תפליק לו וכו'. אני חוזר ואומר, יש לו עכשיו רבע שעה. מה שאנחנו עושים עכשיו זה אנחנו מתכוננים לדיון מעמיק. לא מקיימים אותו, רק מתכוננים לו. חורסים, פותחים את העירייה של הדבר הזה. אז בבקשה, העירה.
טוב, ערב טוב לכולם. אני רם מיודפת וביקשו ממני לבוא להציג פה ברבע שעה נושא. אני, כן. ביקשו ממני לבוא להציג ברבע שעה נושא שאני יכול לדבר עליו גם יומיים שלמים, אז אני אשתדל מאוד להתמקד בדברים היותר חשובים. בגדול, סיכוני אש, זה תחום שאני מתעסק איתו לא מעט בעבודה ובתפקיד שלי בוועד ביודפת, ואת הסיפור האישי שלי, של איך זה הביא אותי לשם, וטיפ טיפה לתת לכם קצת מידע על מה קורה בתחום הזה בארץ. אז אני אתחיל. לא קופץ לי פה לפי השקפים, אבל קצת רקע. תראו, הנושא של שריפות בגדול, כולנו מרגישים שחל שינוי בשנים האחרונות. עכשיו, השינוי שחל בשנים האחרונות הוא נובע מהרבה דברים, אבל ניסיתי ממש בתמצית לקחת את השלושה גורמים המרכזיים שמובילים הדבר הזה. הדבר הראשון, ואני לא מומחה לאקלים, זה נושא ההתחממות הגלובלית, יש על זה ויכוחים, יש נשיאים של מדינות שטוענים שזה לא קיים, אבל יש אחרים שטוענים שזה כן קיים, וזה לא ספק משפיע, אוקיי? ואני פחות להיכנס לתחום הזה. הנושא השני זה צמצום הראייה, אוקיי? מי שמסתובב פה כבר יותר מ-10 שנים, ובטח ובטח מי שמסתובב פה יותר מ-20-30 שנה, זוכר שלפני איקס שנים היו המון המון חיות משק מסתובבות בערים סביבנו, אוקיי? בעצם כל השטח הפתוח שמחוץ ליישובים בארץ עד לפני איקס שנים היה בשימוש של מישהו, אוקיי? לא היה שטח שלא ראה בו איזשהו עדר, זה יכול להיות עדר בקר שבא פעם בי, זה יכול להיות עדר עזים שמסתובב כל יום, זה יכול להיות עדר כבשים מגודר וכולי, אבל היה נדיר מאוד שטחים שלא קיימת בהם ראייה בכלל. הדבר הזה לאורך השנים בגלל כל מיני סיבות, אני לא אכנס לזה עכשיו, הירידה ברווחיות ויבוא של בקר ושל צאן מחול וכולי, הוביל לזה שיש צמצום מאוד 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 משמעותי ב-20 שנה האחרונות בראייה, אוקיי? זה ביחד עם פרויקט הלאומי של נטיעות וכולי וכולי וטיפוח היערות הוביל לזה שבעצם נהיה יותר ויותר חומר בעירה בשטחים הפתוחים שמסביבנו.
ויש גם הצתות.
אני מתרכז בזה, אני מסכים, יש גם הצתות, אבל אני מתרכז דווקא בדברים האלה. זה נכון. לגבי הנטיעות וטיפוח יערות, יש עוד נקודה אחת קטנה שהיא נקודה שהיום המומחים באקדמיה אפילו הולכים במדינות מסוימות טיפה אחורה עם הדבר הזה, שבעצם לאורך 100 שנים האחרונות היכולת הכיבוי של בני אדם הובילה לזה שאנחנו מכבים כל שריפה כשהיא עוד קטנה. עכשיו ביערות, בעיקר ביערות מחתנים, התהליכים של שריפה הם חלק מהתהליך הטבעי שאמור לקרות ביער, בעיקר יערות אורנים וברושים וכו' וכו', אבל גם ביערות יותר כמו שיש לנו פה של רכבי עלים, כלומר עלונים וחרובים וכאלה. ובעצם זה שאנחנו מכבים את השריפות הקטנות, זה יוצר שהיערות שלנו הם יותר ויותר דליקים, אוקיי? אז אני לא אכנס בדיוק להסבר של איך זה עובד אקולוגית, אבל זה קורה, ויש מדינות, ארצות הברית למשל בקליפורניה, בחורף הולכים ומציתים שריפות בכוונה. אוקיי, יש יחידה, גם באוסטרליה, יש יחידות של כבאות שהולכים ומציתים שריפות במקומות כדי ליצור שריפות קטנות שעזרות להתחדשות של היער ומקטינות את המטען אש שנמצא ביער. כולכם בטח מכירים בחדשות מה שקורה באוסטרליה, ביוון, בקליפורניה ובארץ, שריפות שלא הכרנו בעבר, אוקיי? הסדר גודל של השריפות והסיכונים מהשריפות הולכים ועולים. אני לא אכנס לך בסקירה היסטורית, באמת מפאת חוסר הזמן. טיפ טיפה אספתי ככה קצת תמונות, אני לא יודע, יש פה דרך לצמצם טיפה את התאורה, שיראו יותר טוב את הסדר.
כן, טוב, רואים את זה.
על הכיפה. אז טיפה ממה ש... התמונות פה דרך אגב הם מאתר של קק"ל, אני לא כל כך מבוגר שצילמתי את זה בעצמי, אוקיי, אבל אפשר לראות פה, זה תמונה מיודפת, אוקיי, ההר הזה, מי שמכיר אותו היום, זה הר אחים, שנמצא מול יודפת, הוא מכוסה יער, אוקיי, זה הר עצמון. אוקיי, הר עצמון זה מכיוון פה כפר מנדה למטה, זה מכיוון הבטוף, הבקעת הנטופה.
מדרום.
מכוסה יער. עוד כמה תמונות. אפשר לראות, זה העלייה פה בצד ימין, העלייה למצפה אביב, בצד שמאל גם כן כפר מנדה, רואים את כל האזור של הר עצמון בתמונה מצד שמאל למטה. זה התמונה שבערך נראית היום מהבית שלי, ביודפת. אוקיי, אז בעצם מהנקודה הזאת, מי שעומד פה היום לא יכול לראות את ההר הזה בכלל. אוקיי, כי כל מה שנמצא בין פה לפה מכוסה או במטעים או ביערות גבוהים מאוד. אפשר לראות זה גם בתמונה, זה מ-95, זה לא משנת ה-60. אוקיי, זה טצה מ-95, אפשר לראות שכבר מ-95 כל היערות, ולקחתי את יודפת כדוגמה, אבל כל אחד יכול לנסות לחשוב ביישוב שלו איך זה נראה, לא מאוד שונה ממה שקרה ביודפת, אוקיי? כל אחד לנסות...
יכול לחשוב עליו. יש תמונה גם של יובלים אצל מתיק, למי שמכיר. אז ההבדל בין ההר הזה להר הזה, זה יודפת שהיה פה מ-60. כן, 35 שנה עכשיו, אותו דבר קרה בכל שאר היישובים, גם ביובלים, בכל היישובים, בעצמון, תראו את ה...
אפשר לראות מאוד 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 יפה את התחום שבעצם יודפת טיפלה בו, גידרה אותו וכולי, זה התחום הזה, אוקיי? יש גדר שנמצאת פה, העדרים שהיו מסביב עד שנת 95 בעצם ראו בכל האזור הזה וככה הוא היה נראה. ובערך משנת 2000-2005 בעצם הראייה מאוד מאוד נחלשה, וכבר אפשר היום לראות שרוב הגבעות פה מסביב מכוסות ביער.
אבל גם יש שתילה יזומה של קק"ל באזורים שלנו.
בוודאי, בוודאי, נכון, 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 אמרתי את זה בהתחלה, נטיעות. יפה, עכשיו אני אנסה בכמה דקות לספר סיפור שעובר עליי כבר 10 שנים, אבל... חלק אולי כבר שמעו אותו פה בכמה מקומות שהזמינו אותי לספר אותו. לפני 10 שנים, פחות 3 חודשים, אני חבר בצוות כיתת כוננות של יודפת בערך מאז גיל 16, זה אומר מעל 20 שנה. הייתה לנו שריפה פה באזור הזה של הר עצמון, מי שלא מזהה פה זה כפר מנדה, יודפת, קאוקב, שכניה קורנית במנוף בכיוון ההוא, פה הר עצמון. תצא לא מאוד ברורה. הייתה לנו פה שריפה באזור הזה, שריפה חוזרת, היא התחילה יום קודם מאיזושהי הצתה של גזם, שריפה של גזם באחד המטעים פה למטה בבקעה. יצאנו לכבות אותה, הרוח מאוד מאוד התגברה, ואחד החברים שהיה איתנו בכיתת כוננות, האיש התקדמה לכיוונו ולכיוון הרכבים שהיו שם, אני יצאתי להוציא אותו משם, בזמן שהיינו שם למטה, האש הקיפה אותנו, בעצם מצאנו את עצמנו מוקפים באש, ונאלצנו לצאת משם דרך האש. חוויה לא נעימה, לא מומלצת לאף אחד. סיימנו אותם 40% קביעות דרגה 3, פינוי לרמב״ם, טיפול נמרץ של כמה חודשים, השתלות אור וכו' וכו', מחלקה פלסטית, טיפולים, ניתוחים, כל מה שאתם רואים זה באדיבות מחלקה פלסטית ברמב״ם, עושים עבודה טובה. שחזרו את הפרצוף ואת הידיים שלי, לקח להם כמה חודשים, ואחר כך לקח משהו עוד כמו 3 שנים עד שהצלחתי לחזור לתפקוד יחסית סביר. זה הטרקטורון שנסענו עליו, זה צולם כמה ימים אחר כך, ולמזלנו, אנחנו אחרי שהטרקטורון נשרף, הרגליים שלנו נשארו שלמות, אז הצלחנו לצאת משם בריצה ולהגיע כמה קילומטרים למטה, ומשם חילצו אותנו. לא חייבים להסתכל, אבל זה קצת... זה לא ש... נכנסתי לשם באותו משקל שאני היום, זה פשוט קצת בצקות שקורות בתהליך הזה. פה רואים כמה שבועות אחר כך. סיפור ארוך, אני לא אכנס לכל הסיפור של השיקום, האמת שכבר יצא לי פה בכמה פורומים לספר על זה, סיפור מעניין למי שזה מעניין אותו, אבל...
אפשר להזמין
לטירה ליישובים. אפשר להזמין. אז זה סיפור מאוד 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 ארוך, שוב פעם אמרתי, זה פציעה מאוד קשה, זה לקח לי הרבה מאוד זמן, בעצם מאבק נגד עצמי, נגד עצמך, כדי לנסות להחזיר את היכולת התנועה מהיכולת להזיז כל אצבע ואצבע בנפרד, ואני אתן רק דוגמה אולי אחת קטנטנה של כמה זה, כשהגעתי למט, שיצאתי משם בריצה של כמעט 3 קילומטר, כשהגעתי למטה וראיתי מישהו שיכול לחלץ אותי, זה הפקח של רט"ג, מרחק של 100-200 מטר ממני, אז אמרתי, אני אשרוק לו, הייתי כולי שרוף, אז ניסיתי להצמיד את האצבע, כאילו, תת שריקה, כמו שאני רגיל, אז לא הצלחתי להצמיד את האצבעות. אמרתי, פאק, אני משהו, יש פה איזה בעיה, ניסיתי את האצבע השנייה, גם לא הצלחתי, גם לא הצלחתי, גם לא הצלחתי, כל האצבעות, כמו שראיתם קודם, באובי כזה. אמרתי, טוב, יד שנייה, גם לא, גם לא, גם לא, גם לא, אף אצבע. מה עושים? עשיתי ככה, שתי אצבעות, נשפתי בכל הכוח, הרגשתי חתיכות של בשר, עפות לי דרך הגרון, אבל בסוף הוא שמע אותי והוא בא וחילץ אותי, ברוך השם, יצאתי מזה. פציעה כזאת מחייבת לבישה של חבישות לחץ, 3 שנים הסתובבתי עם התחפושת הנחמדה הזאת, בפורים זה נראה נחמד, בשאר הימים של השנה זה פחות כיף. ועכשיו בעוד 5 דקות אני אנסה טיפה לדבר על, על מה אפשר לעשות כדי טיפה טיפה לצמצם את, את הסיכונים של הדבר הזה. לא הצגתי את זה קודם, בעבודה שאני מתכנן ערים בהכשרתי, תואר שני בתכנון ובתכנון ערים, אני עוסק בתוכניות, בעיקר תוכניות מתאר של מועצות אזוריות, זה רוב העבודה שלי היום, אני עובד היום בחברה שאני עובד בה נקראת חברת מודוס, ואני עובד על תכנון של קיבוצים, מושבים, יישובים קהילתיים בכל הארץ, מי, צריך לחשוב כרגע, הכי דרום שאני עובד זה ערד, הכי צפון זה צפת, ובהמון המון מקומות בדרך, הרבה מאוד מועצות אזוריות והרבה יישובים. אחד התחומים שנכנסתי אליו מאז שהתחום הזה בעצם התחיל להתפתח, אוקיי, זה התחום של תכנון מערכות הגנה ליישובים, וזה תחום יחסית חדש, ואני אתן כמה מילים על זה. בשנת 2012 בעצם כל הדבר הזה של היערכות יישובים לשריפות התחיל בארץ בעקבות השריפה בכרמל. דוח מבקר המדינה בעקבות השריפה בכרמל קבע שינויים מרחיקי לכת בתחום היערכות לשריפות ושירותי הכיבוי, וזה היה ב-2010, השריפה בכרמל, דצמבר 2010. ב-2012 חוקק חוק רשות כיבוי והצלה, ובעצם הוקמה רשות לכבאות והצלה. מי שזוכר קודם מה שהיה, זה ששירותי הכבאות היו תאגידים עירוניים, בדרך כלל של מספר רשויות ביחד. בעצם הוקם גוף שהוא כמו משטרה, אוקיי? יש לו מפקד ארצי, יש לו מפקדי מחוזות, יש לו גופי סמך, יש לו גופים שכותבים את הנהלים שלו וכו'. ומהיום שהוא הוקם, הוא התחיל להוציא נהלים ומסמכים שונים, וחלקכם בטח ביישובים קיבלתם, אתם צריכים להוריד ככה, אתם צריכים לעשות ככה, אתם צריכים להקים קווי חיץ, אתם צריכים להקים קווי מים וכו'. כמו שקורה במדינת ישראל ברוב הדברים, הגוף בפעם, חודשיים אחרי שהוא הוקם, שלח נועל לכל הארץ, תוך חודש צריך לעשות כך וכך, ולאט לאט, ואחרי חודשיים שינו את כל הנועל הזה, ואחרי חודשיים עוד פעם שינו את כל הנועל, ועברו כמה שנים, בעצם ב-2014 התייצב המסמך שנקרא הנחיות הרשות, אופ, סליחה, סליחה.
שתי דקות.
לכבאות והצלה, ובעצם מפרט את מה היישובים צריכים לעשות כדי להכין עצמם מפני שריפות יער. הרשות קבעה רשימה של יישובים מוגנים, זה בעצם יישובים, וזה כמעט כל יישובי משגב, בתוך בערך מעל חצי מיישובי משגב, זה יישובים שצריכים להכין מסמך שנקרא תוכנית הגנה, אוקיי? תוכנית הגנה זה אחד הדברים העבוד. וזה בעצם תחום שאני נכנסתי לו בשנים האחרונות, מאז שזה נכנס, ואנחנו עובדים על זה. זה אומר שכל יישוב שהוא מוגדר כיישוב מוגן, צריך ליצור לעצמו רצועת חיץ מדולי צמחייה בכמה שלבים, לסלול דרך אפר היקפית, ליצור מערך של ברזי כיבוי שהוא מעבר להידרנטים שקיימים כבר היום במסגרת הרחובות, ומחסן ציוד יישובי. אפשר לראות את זה טיפה פה בדוגמה, סליחה אם אני מסתיר, זה היישוב עמוקה, אוקיי, אז אפשר לראות שפה זה הכל שטח של קקל, אז קקל עשו את זה, זה בעצם הרצועה הבסיסית שהיא כמעט נקייה מצמחייה מסביב, הרצועה הנוספת שבה יש פחות צמחייה, דרך אפר, איפה שיש יש, איפה שאין, אז הוסיפו איזושהי דרך אפר, מחסן וכו'. מן הסתם, ההוראות הן הוראות, ולכל יישוב צריך ליצור את זה בנפרד, אוקיי? כשאנחנו עובדים על זה, אנחנו עובדים על זה ביחד עם אנחנו בעצם עושים ניתוח של מזג אוויר, של מערך טופוגרפי, של סיכונים, של נקודות שבהן עלולות להיווצר הצתות, אוקיי? אנחנו מנסים להבין איפה יכולה לפרוץ השריפה, ומאיפה יכולה להגיע, ומה קורה ברוח מזרחית, ומה קורה ברוח מערבית, ואיך אפשר ליצור ליישוב הספציפי מערכת הגנה שהיא תהיה רלוונטית אליו, אוקיי? לא לקחת את הנהלים קופי-פייס ולהכיל אותם על כל יישוב ויישוב. כמה דברים קטנים שאמרתי, קצת נשתף אתכם במה שאנחנו עושים ביודפת בשנים האחרונות, ויכולים לצמצם. דרך אגב, לא אמרתי, העלות של הדבר הזה, עשינו בעבר הערכה של עלות הדבר הזה, זה בערך, להכיל את כל הדבר הזה, זה בערך 3.5 מיליון שקל ליישוב. פלוס מינוס, תלוי גודל היישוב וכולי, מה קורה ביער מסביב.
זה נגמר בפעם אחת, זה צריך.
לא, לא, וזה דורש תחזוקה של משהו כמו 150 אלף שקל בשנה. יפה, אני אסיים. אז כמה דברים קטנים. קודם כל, ראייה. אז אמרתי קודם שהראייה המסחרית וכולי הולכת ויורדת, את זה אנחנו, אין לנו מה לעשות, לא נקים הדרים, אבל כן, אפשר לפחות לעודד אנשים שכן יש להם חיות, אוקיי? ואפשר לראות פה שטח שהם קשו יודפת, איך זה נראה כשיש ראייה ופה זה חמור, ואיך זה נראה כשאין. אפשר לראות פה את העיזים, אתם יכולים לראות בשטח הזה, זה שטח שעיזים נמצאות בו כל יום, וזה מעבר לגדר, שטח שלא נמצאות בו עיזים, אוקיי? ומן הסתם, לא צריך לפרט שזה שטח שנראה ככה, הסיכוי להתפתחות של שריפה הוא הרבה יותר נמוך, והיכולת של צוות כיבוי, צוות כיבוי של יישוב, ובטח הרבה תח צוות כיבוי מקצועי, כלומר כבאיות וכו', להתמודד עם שריפה בשטח כזה היא הרבה הרבה יותר גבוהה. אוקיי, עוד קצת תמונות של איך זה נראה. זה, רואים פה קצת עבודות של גיזום, הערכות, זה, פה רואים את המחסן של, ברוב יישובי משגב יש דברים דומים, אז אני לא אכנס יותר מדי לדבר הזה. דבר נוסף וחשוב זה נושא האיכות של היישוב. אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל זה מאוד 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 חשוב, היכולת של היישוב להגיב באופן מהיר לאירועים קטנים. אוקיי? ראינו את זה בגדול בכל אירוע שקיים. היכולת להגיב מהר לאירוע קטן יכולה לעצור אסונות גדולים. פה אתם יכולים לראות, ביודפת יש לנו אפליקציה, באדיבות פתח האפליקציות שלנו שיושב פה באופן קבוע, שבעצם לכל תושב יודפת יש בטלפון שלו על האפליקציה מפה שהוא יכול לפתוח אותה, ויש בה את כל ההידרנטים והנקודות כיבוי ביודפת. כלומר, כל אחד יכול לפתוח, לראות איפה יש ארון כיבוי, באיזה רחוב, לאן הוא מגיע, לאן זה מתחבר, את מערכת המים, מפה קצת יותר רחבה שאפשר להכווין דרכה כוחות. את זה אני משער שחלקכם מכירים, קבוצות וואטסאפ של כיתות כוננות וכדומה. שלא נדע. תודה רבה.
תודה רבה. אני מקווה ששמעת את ההרצאה ולחצור
לו. תקשיבו. אנחנו
השלב הבא זה שאנחנו מציגים מה עשינו פה. אנחנו 3 מיליון, 3.5 מיליון זה מסמכים שאנחנו הכנו כבר במועצה אזורית משגב. אנחנו גם את הפניות ואת כל הסיפור בזמנו, עוד עוד שהייתה ממשלה השתתפתי בדיונים בכנסת גם בעניין הזה, ואנחנו עכשיו נמצאים בסיטואציה של בעצם
פרויקט השווי של המועצה עם קק"ל על הנושא.
לא חשוב, כמו שאמרנו, זה הכנה ראשונה לדיון מעמיק שגם לא יהיה בשלב הבא. השלב הבא זה עדיין אינפורמציה, בסדר? השלב הבא זה אינפורמציה, כאילו זה היה אינפורמציה כללית, עכשיו אינפורמציה, ההצגה של הנושא, פעם הבאה אינפורמציה יותר ספציפית לגבי יישובי משגב, ובפעם השלישית דיון כמה אנחנו מקדישים, איך אנחנו עושים, איך אנחנו מודדים עם האתגר. שבילים, עוד אחד, נושא אינסופי. תומר, אתה מוכן?
תיקנת את
יש לנו, אני רק אגיד מילה אחת, חלק מהאיכות חיים שלנו מבוססת על זה שאנחנו יכולים לגשת ברגל לאוטובוס, יכולים ללכת לטייל, ללכת הליכות ספורטיביות כאלו או אחרות ביער, אנחנו יכולים לעשות יממות עם אופניים לאורך הכבישים, ואנחנו, יש לנו צורך באינסוף שבילים לצורך העניין, זה לא אינסוף, זה 300 קילומטר בדיוק, אז גם שמה, הפעם הראשונה, אנחנו מציגים את הנושא, הפעם השנייה אנחנו נציג ספציפית מה אנחנו מתכוונים ומה האתגרים במשגב, ופעם שלישית נעשה דיון מעמיק איך אנחנו מתמודדים. אז בבקשה, תום. אני מצטער, הוא כבר עבר, תנסה לעשות ממש בעיה.
אני אעשה, מה אומר, תלחיץ אותי. 2014, המועצה הכינה תוכנית אב לשבילי משגב. ספר קצת על התוכנית, שבילים שקיימים, שבילים מתוכננים, שבילים מכל הסוגים, אם זה הולכי רגל, סינגלים, דרכי יער, שבילי אופניים, טיילות. והמסמך הזה הוא למעשה תוכנית עבודה שלנו שאנחנו גם צריכים להציג אותה למשרדי הממשלה כשאנחנו באים לגייס תקציב, בעיקר משרד התחבורה, קק"ל ורשות מקרקעי ישראל, הקרן לשטחים פתוחים. למעשה זאת התוכנית אב של המועצה, אני יודע שאתם לא רואים, זה תכף יהיו הגדלות לקטעים מסוימים. אנחנו רואים פה את כל המועצה, יש פה מקרא של כל השבילים שהם קיימים, זה שבילים רצופים, והשבילים המרוסקים הם שבילים מתוכננים. ויש לנו פה מדרג של שבילים מטיילות ועד שביל סובב משגב, שאנחנו תכף נפרט את הרמה של כל שביל כזה.
השבילים מחברים את כל היישובים? את כל 35 היישובים?
כן. זה חלוקה לגיליונות, אין פה איזה שהם סדרי עדיפויות או משהו כזה, פשוט בשביל שנוכל להתמקד עכשיו בקטע מסוים כל פעם בתחום המועצה. קטע א' הוא מרכז השירותים של המועצה. אנחנו מדברים, אגב, גם השבילים עצמם, כשבנינו את התוכנית, השתדלנו לתת פה עדיפויות לשבילים שמחברים יישובים למרכז השירותים, שבילים שמחברים מספר יישובים למרכז השירותים, אחר כך שבילים שמחברים מספר יישובים בינם לבין עצמם, וזה למעשה קבע את המדרג של השבילים, כי כמובן ההשקעה צריכה להיות בהתאם.
ד' זה יישובי הרחץ?
כן, אנחנו תכף נגיע אליהם. פה אנחנו רואים לדוגמה את יעד ערך עצמון למרכז השירותים, שביל שהוא
תומר, בחיית, תעמוד ותתפצבו.
יאללה.
לא. זה הצגת הנושא.
אבל שיצביע
על מה זה הצגת תוכנית האב? אין שום דבר סודי.
אבל כשהוא מדבר, שיגיד לא ככה ככה.
זה קשה להכל.
אני אעשה את זה מהר.
לא, עכשיו רגע, בשביל שעיות כאלה.
בקיצור, תוריד את המפה.
יש, לא. זה דוגמה. כל השטח ממופה רעיונית. בסדר? הכוונה היא לחבר את כולם לכולם כמה שיותר. על הנייר זה היה זול, זה לא היה זול אגב, זה היה כמה מאות אלפי שקלים להכין את הנייר כאן. שזה גם היה סיפור וגם רבנו על זה, אבל לא חשוב. אבל כרגע יש נייר. עכשיו להפוך את זה לכסף, להפוך את זה לקיים בשטח, צריך מקורות. והרמה היא, ובוא תיתן, עזוב עכשיו את בדיוק איפה הולכים השבילים, כי זה לא משנה, כל אחד יהיה לו את ההזדמנות לבדוק, ואני מבטיח לכם, זה הכל הכנה לדיון מעמיק שלא קורה היום. מה שחשוב עכשיו, תראה להם את ההבדל, מה זה שביל, מה זה טיילת, מה זה שביל אופניים, מה זה סגל, מה זה טרט, אחרת לא, אין לנו.
אתם יודעים מה, אז אפשר זה,
בואו נלך למה שעשינו כבר, וזה אולי יהיה הכי פשוט.
אז את זה אנחנו נקבל לישיבה הזאת
ללימוד. איך אני רוצה? תוכנית אב של השבילים הוא נמצא, הוא יעלה בכלל לאתר, בוודאי שתקבלו אותו, אין שום בעיה. אגב, זה לא הנושא, זאת אומרת, הנושא הוא איך אנחנו מתקצבים את התכנון של זה, כמו עם הכיבוי אש. הרי זה לא השאלה אם היה נחמד לעשות קו חיץ ב-3 מיליון שקל סביב כל יישוב ב-150 מיליון שקל, לא זאת השאלה. השאלה, אם אין 150 שקל, אז מה כן עושה? זאת השאלה. וגם פה,
תודה.
אגב, כי זה אז רק הכנה לדיון המעמד. יותר חשוב לחבר את חרשים ללבון, או יותר חשוב לחבר את מורן לתחנת אוטובוס, או יותר חשוב לחבר את דווקא את יעד שיבואו בילדים באופניים ונחסוך, לא יודע.
אז התיעדוף יעלה לדיון.
אז נרוץ עכשיו מהר, זה מרכז השירותים של המועצה, זה צורית גילון, יש לנו את האזור של כמון כמון. טוב, יש לנו, עכשיו יש לנו את המדרג של השבילים. למעשה, טיילת זה הרמה הכי גבוהה. כמובן, שביל סלול או מרוצף, יכול להיות תאורה, הוא מן הסתם צמוד לכביש, יש כזה בטיילת הר שכניה. תכף אנחנו גם נראה כמה תמונות של מה שעשינו כבר. זה המפרט של הטיילת, יש פה גם עלות למטר אורך, פחות או יותר, זה כמובן הכל משתנה לפי הטופוגרפיה ועבודות אפר. סדר גודל של 1.5 מיליון שקל לקילומטר.
עם תאורה או בלי תאורה?
עם תאורה. 1.5 מיליון שקל
לקילומטר. יש חלק עם הכנה לתאורה וחלק בלי הכנה לתאורה.
כן, אבל חוץ מהכנה, המקסימום שהצלחנו להגיע זה הכנה.
גם ההכנה לא בטוח שהיא קיימת.
היא לא קיימת, אנחנו בדרך.
קיימת,
שרבולים יוצאים מהאדמה, אי אפשר להשחיל שם כבל כנראה, ההשקעה...
זה לא בדיוק, לא ניסיתי להשחיל.
יש פה כל מיני פירוט של שבילים שהם מוצאים ברמות השונות. אנחנו עכשיו מדברים על שביל יוממות, שזה למעשה די טיילת, בלי תאורה. גם הוא, אנחנו רוצים שהוא יעבור כמה שיותר סמוך לכבישים, כדי שייתן תחושת בטיחות ולא ניתקע בשטחים פרטיים. נמשיך. שביל יוממות, זאת העלות שלו, די דומה לטיילת, רק בלי התאורה כמובן. דרך נוף, דרכי יער, אז אני מניח שאנחנו לא נרצה לפרוץ דרכים חדשות, זה בעיקר שיקום ושדרוג של דרכים קיימות.
תומר, סליחה, אמרת ששביל יוממות מבחינת הערך זה 1.5 מיליון
שקל כמו טיילת? לא, קצת פחות מטיילת. הרעיון הוא אותו רעיון, שביל יוממות וטיילת זה די דומה אחד לשני. כן. דרכי נוף, יש להם את העלות שלהם, אבל עוד פעם, זה מעט מאוד שיקום של דרכי יפר. שבילי אופניים, שזה למעשה, זה נכנס גם כן לשבילי יוממות, אבל יש פה שבילים שזה למעשה לא שבילים סלולים. זה סינגלים בעיקר, כי משהו, שביל אופניים המשפחתי או משהו כזה, אנחנו סוללים אותו. זה השבילים המשפחתיים, זה סינגל העלות שלו. שבילים מסומנים בטבע, זה בדרך כלל שבילים שקיימים לנו, ועם הוועדה לסימון שבילים. שביל הולכי רגל, אנחנו נרוץ מהר. שביל סובב מסגד, ולמעשה זאת איזושהי הערכה של תוכנית עבודה מוצעת. שיש פה את טיילת כביש 85 בקעת בית הכרם, גם אם אני מוריד אותה אז אנחנו מקבלים פה 50 מיליון שקל של שבילים. למעשה זה שבילי יוממות נקרא להם, או טיילות, לא סינגלים ודרכי עפר, אלא שבילים כמו שאנחנו רוצים.
הקמה בלבד, לא תחזוקה.
כמובן, הקמה בלבד, עלויות הקמה מוערכות בכ-50 מיליון שקל לרעיונות שמצאים. בלי סינגלים, בלי דרכי יער, כי למעשה מה שאנחנו חשבנו בינתיים זה רק על שביל היוממות בעיקר, לא על דרכי יער.
הסינגלים זה קיימים.
הם קיימים, כן.
סינגלים קיימים, לא צריך לעשות אותם, מה שבתוך התוכנית קיימים.
הם מופיעים בתוכנית והם רואים שהם קיימים, קו רצוף. זהו, עכשיו מעט תמונות של מה שכבר עשינו, ואז יעזור לנו להבין מה הכוונה בכל שביל. זה... זה שביל יוממות של יובלים מסגב. במקרה הזה...
יומי.
יצוק בטון.
זה אומר, תספר גם איך הם, אם זה מצליח, אנשים הולכים, אנשים לא הולכים.
זה
לא גמור.
לצערי, יש לנו ניסיון מהשביל של יד עצמון מסגר. אני חושב שלא הולכים מספיק, לא כמו שציפינו. יכול להיות שזה בגלל שעוד חסר המעבר התת-קרקעי שאנחנו עובדים מול נתיבי ישראל עליו, וכשזה יקרה זה יתגבר.
אני יכול להגיד לך שבקטע של תן יודפת, חלב עם הרוח, המטה שלי, הר השבי ועלה וזה, עד אחרי המטווח יש שם פעילות.
כן.
רגע, אני לא מדבר לך בפנאי.
זה כמו עם המיליון שקל, זה שאלה כמה זה מספיק, כמה זה הרבה גם.
לא, יש תנועה, אני לא שומע כל הזמן, אבל יש תנועה שמתחילים.
במסגרת הסעיף הקודם, פה הראל יודע, במסגרת הסעיף הקודם, אנחנו עשינו שביל סביב יודפת בשביל לפרוס את ההידרנטים. ביודפת עשינו, בעלות של איזה 300-400 אלף שקל, שביל הליכה, לא שביל רכב. שביל, לא, אבל בעבודת ידיים וכו', בתוך היער הגזום.
זה על המטרוקה בטח.
מה?
על מטרוקה?
לא על מטרוקה, על בתוך יער, זה יער שם, לא חשוב, זה אדמת מדינה. ועשינו, וזה ממש מקיף את יודפת 360, ועשינו את, את השביל, ואני אמרתי, ילכו בשביל, ילכו ילדים לבית ספר, אנשים הולכים כל הזמן, ילכו בשביל. הולכים, הולכים, אבל האנשים ביודפת, רבים, נכנסים לאוטו, נוסעים לאר שכניה, עוזרים באוטו והולכים דווקא שם וחוזרים. זאת אומרת שיש משמעות גדולה לרמת התשתית. יש משמעות גדולה. ולתקויות של התשתית. אני אגיד לך יותר מזה. אני בזמנו עשיתי מחקר כזה מתגמי, והאימהות הפולניות, אם יש שביל שהוא סמוך לכביש, לא מסכימות. אם יש מטר צמחייה ביניהם, כן מסכימות. אז יש פה דקויות לילדים, ללכת, לילדים, זאת אומרת, תלוי לאיזה גיל כמובן, וזה, באופניים ולא אופניים וכולי, אבל טוב, זה לדיון
היותר מעמיד. אני רוצה להגיד על נושא של יודפת, של עצמון יד, קודם כל, ברגע שאין שם צמחייה, חם שם, אי אפשר ללכת, אז הולכים שם או מוקדם בבוקר או זה, אז חייבת להיות צמחייה, לא, אני אומרת, אם רוצים שזה גם יהיה שמש במשך רוב שעות היום,
רק יהיה צמחייה
שמחסה, אז אנחנו כלום אי אפשר
לעשות בוקר ושעות הערב. אחר כך אני צריך לדלל את הצמחייה.
רק נושא
של תחזוקה. זה נקודה קריטית אגב, זאת נקודה קריטית, מה שהתכוונתי. אם יש מעקה פתיחות, ואם זה בצד הזה של המעקה פתיחות, אז זה הולך. אם בצד הזה של המעקה פתיחות זה לא הולך, שזה מה שעושים מעט, לא הולך. לילדים אני מדבר.
ברור, גם לדבוקה. טוב, זה שביל יום לימודי יד עצמון נסגר.
אני מבטיח שאני הולך שם כל יום, אני לא
משהו. טיילת הר שכניה שאנחנו קוראים לה...
כזה אנחנו רוצים שיהיה בין כל יישובי משגב כזה. כזה, אנחנו רוצים בין כל יישובי משגב מחבר. מהררית עד חרשים, עד מספי אביב, כזה. אבל בינתיים יהיה פחות מזה, תראה מה זה פחות מזה, הנה זה.
זה סבבה. דרכי עפר.
לא, יש עוד פחות מזה.
ויש עוד פחות מזה, למעשה יודפת.
הנה זה.
יש לנו שביל של...
זה הולכי רגל, זה כורכר.
זה כורכר, אבל
זה סוג שביל יד הבית שלי.
עשינו אותו ויצרנו אותו מיודפת, וכיוונו כביש 784.
זה לא, זה לא חרשים, אני רק...
זה במקום תיירת ולא כל כך הולכים בו. זה מה
שבית שלי כזו, דרך
הפרטה. תרג. למשל.
שלב וזה סינגלים, זה אופניים, זה גם אופניים שביל, סימול שבילים.
אז אתה אומר, שורה התחתונה, אתה אומר לנו שיש כל מיני רמות פיתוח. אנחנו רוצים שיהיו שבילים, אנחנו רוצים לחבר בין המועצה, אנחנו רוצים ללכת יותר, לקו על אופניים יותר. יש לנו לחשוב על מקורות תקציביים יותר.
וגם נגיע לאישור.
תודה רבה. וגם לא מחיאות כפיים, מה רק?
בא בתור, כסף, בא בתור זה כסף. עד עכשיו דיבורים, עכשיו נדבר כסף.
לא שיקשתי את זה פורמלית, אבל אם יתקדר לך להגיד מילה על מה קורה לתקציב המדינה והרשויות, אני אשמח.
שנייה, תצא לי מגיע.
אני רוצה לדעת
לך. אני...
אמרו לי ששחררו, אמרו לי שלוש
פעמים. במסגרת פינת הישר כוח. במסגרת פינת הישר כוח, אני רוצה להגיד לכם שקיבלנו עוד הערכה. אתם זוכרים את הדיון המעמיק על הארנונה החקלאית?
כן, כן.
אז קיבלנו עוד הערכה מארגון העסקים הגדול בישראל, לשכת המסחר תל אביב והמרכז, על אומץ אזרחי ודוגמה אישית למען הפחתת הארנונה לשנת 2020 לרווחת התושבים והעסקים בתחומי העיר. כל הכבוד לכם, זה הארנונה החקלאית על כמה גרושים שעולה.
עוד פעם, הוועדה החקלאית מבקשת את התעודה.
חבר'ה, זה התעודה של הוועדה שלנו.
סליחה, זה כל עבודה שלי.
רגע. הרי אני מתכבד.
דני, אני מקווה שאמרת לי עיריית תל אביב עירייה הכי עשירה בארץ שנותנים תעודת הערכה עם צ'ק.
מה, זה לא עיריית תל אביב. עיריית תל אביב לא אכפת להם איתנו בכלל, תאמין לי.
זה לא מנולן, זה לא רציני. זה דבי שמרדף.
אפשר להתפיס את זה בכל מנפס.
חברים. תקציב ביטוח, כמו שאמרתי. אנחנו עכשיו לענייני הערב. הצגנו במסגרת ההכנה לדיון מעמיק את נושא הכיפוי אש וקווי חיץ ואת נושא השבילים. אנחנו נמשיך בפעם הבאה ונציג איזה עוד נתונים ספציפיים יותר, ובסופו של דבר אנחנו גם נקיים דיון מעמיק בשני הנושאים האלו, כל אחד מהם לחוד. אנחנו עכשיו בתקציב פיתוח. תקציב פיתוח, כמו שאתם יודעים, אנחנו מאשרים אותו לא לפני תחילת השנה, בדרך כלל עד מרץ. כל שנה אנחנו מאשרים תקציב פיתוח. התקציבי פיתוח בשנים האחרונות נעים בין 30, 40 ל-60, 70 מיליון, זה תלוי במקורות החיצוניים שמצליחים לגייס באותה שנה. תקציב הפיתוח עובר תהליך אצל המנהלים ואצל ועדת כספים של ניתוח מעמיק. אנחנו לא באנו הערב לאשר את תקציב פיתוח, לא. אנחנו באנו להציג את תקציב פיתוח. אני כן חשוב לי להגיד שבדרך כלל, כמו עם הטברים, שאנחנו התרגלנו לאשר טברים, ברגע שיש טבר כדי לא לעכב את הביצוע, כי זה בדרך כלל מקורות חיצוניים, וגם אם זה לא מקורות חיצוניים, זה מקורות שמיועדים מתוך הקרנות וכו', בשביל דברים שאנחנו לא רוצים לעכב את הביצוע, גם התקציב פיתוח כולו בעצם יש לו את המאפיין הזה. אבל מכיוון שהיה תהליך בוועדה כספים, מכיוון שלא קוראים משותפים לו, אז בוא נגיד, הפעם אנחנו לא נאשר את זה במכה הראשונה. בפעם הבאה אתם, הוועדות כספים, זה המקום. זה המקום. יש פה 35-40 איש, זה לא המקום.
לא, שמשתפו אותנו באחור, אז אין דבר.
אתם, כל אחד מוזמן לבוא לכל ישיבה של ועדת כספים, יש פעמיים בשבוע לפעמים. אבל רונן יציג את התהליך, בסדר? הוא יציג את התהליך, לא משנה. כרגע אנחנו, מה שנקרא, רק מציגים את תקציב פיתוח, פעם הבאה אנחנו נוכל להתייחס, נוכל לזה, הכל בסדר. רונן ולימור, רבע שעה יציגו רק את העניין, בלי לאשר, נלך לדבר. בבקשה. איך?
מה התהליך?
רונן, יסביר.
בבקשה. רגע, חבר'ה, תנו להם להציג.
ביקשו ממני להגיד, נמצאת פה דקלה שחף, עיתונאית של ידיעות כרמיאל, שבדרך כלל יורדת עלינו ומסע מוציאה ידיעות שליליות. אז תיזהרו.
הבנתי שהיא באה לעשות ביקורת בעונה.
אני מבין שיש כמה שאלות שאנשים באו איתם מראש. אז א', אני אשמח לשמוע אותם מראש ולא באמצע שאני מדבר, אז אם מי שרוצה, מוזמן לשאול.
כבר היא רוצה עונה?
כן.
אז קודם כל, באמת אנחנו דנים בתקציב פיתוח מאוד משמעותי מתקציב... סליחה, מי הגברת שלך?
כתבת שלי. בסדר, קדימה. שיבות המלאה הן פתוחות, הן מוקלטות.
היא כתבת של קרמיאל, אז תדברי בכל רם.
אבל למה קרמיאל?
אז חגיני,
אני
רושם לפני.
כותבת
לפני. אם
אני
אקטור...
יש
חופש שהייתה מותנות.
טוב, בסדר. כן. דבר, דבר. יאללה.
אז אני רק אעלה שמות של דברים שרציתי לשמוע כאילו יותר פירוט רונן אם אפשר. אז כמובן שהתקציב של הפיקוח זה רבע מתקציב המועצה, אז הוא בהחלט משמעותי וטוב שאנחנו עושים כאילו תהליך מדורג של דיון בו. יש שם מבנה בריאות בהיקף של 25% שהוא כאילו רק עם מקורות שלנו, אז רציתי להבין כאילו למה אנחנו לא מבקשים על שזה, הקופות הם דברים עסקיים, אז אולי הם צריכים לשלם או משהו כזה. עצמון זה הנגישות, זה תקציב קטן, אבל אני ממש זוכרת מליאה שאישרנו להם שימוש בכספי החומש, אז למה צריך עוד תוספת מהסיפור הזה? זה פשוט הולך לפי הסדר ששמת. 200 לפיתוח תיירות. לא זוכרת שדיברנו על זה בוועדה לפיתוח עסקי, מהצוות וכו', אז איך, מה נדון שם? בית גברות, הפיתוח, אחד משך, שוב, אני לא יודעת אם לא כדאי ממקורות נוספים, רק במקורות שלנו. רציתי, פסטיבלים שונים, 350, מה זה? מוסך, אני לא הבנתי מה זה הראשי תיבות.
מוסדות חינוך.
מוסדות חינוך.
בינוי קהילתי 900, אם אפשר להרחיב מה זה. ואולם ספורט בלבון בהיקף מאוד מאוד גדול, שאני לא מכירה כאלה יזמות במסגר, אולי מדרשי ספורט וכולי, גם אם אפשר לגעת בזה. זה הדברים.
וגל, אני עוד שאלה קטנה אחת, לא ארוכה, באמת. באופן כללי, ממש ברמת העיקרון, איך קיבלתם החלטות על מה בעצם להשקיע? מה הקריטריונים? מי שפנה, מי שלא פנה, או שמתוך ועדה אסטרטגית או אחרת, תסבירו מה ההיגיון של ההשקעות.
אני
ראיתי באקסל שאתה זוכר את
כל
השאלות. הוא זוכר את כל
השאלות. לפני שהיא שואלת שאלה,
אני לא בטוח שאתה תהליך הזה מתחום שאנחנו לפני שאתה מסביר, שואלים שאלות, הדברים...
לא, אני
מעדיף שלא באמצע. אז אולי בסוף תסביר. אבל אז זה יעשה יותר. אפשר, גם כדאי. אם זה מכוון את רונן. רונן, אני רוצה לשמוע קצת, יותר מקצת. דיברנו על השינוי במדיניות. שמיד קפוצה, אנחנו מכניסים את היד לכיס, לוקחים הלוואות, רוצים קצת להזרים תנועה ולפתח דברים. אבל קפוצה נראית לי מאוד מאוד גדולה. אני קצת מרחיץ, אני רוצה לשמוע על זה יותר. שנוכל גם להסביר את זה הלאה.
יש פה סעיפים שהם בעצם רק תחילתו של הפרויקט. אני אתן רק דוגמה אחת, מתחם כבר גמלאים, 30,000 שקל זה בטח איזה תוכנית כוללת אב, ולא יותר מזה. אז כאילו היה חסר אולי לראות שזה 30,000 מתוך הערכה של 10 מיליון שקלים או מה שזה. כאילו, כשאני אתייחס למשהו שמאחוריו יש הרבה מיליונים.
טוב. רגע. אני יש לי שאלה בעניין תפיסת האשכולות. תפיסת האשכולות שאנחנו כולנו החלטנו עליה בוועדה אסטרטגית, ממש. גם אז אני אמרתי לכולנו, בואו נחשוב אם, עד כמה רחוק אנחנו רוצים להשקיע זה, ולא קיבלתי תשובה עד הסוף. אם אנחנו לוקחים את קופת חולים, המבנה הרפואי הגדול שבונים אותו, הוא אנטיתזה לתפיסת האשכולות. מכיוון שיש פה כבר קופות חולים 2, שנותנות שירות מטבע הדברים רק למרכז המועצה ולא לפריפריה, שמשתמשים בקופות חולים בכרמיאל, עכשיו הולכים להקים פה עוד מבנה של קופות חולים, גדול יותר, שהוא לא באשכולות, הוא ימשיך לתת שירות רק ליישובים שסמוכים למועצה, ולא ליישובים המרוחקים. אז אני לא מצליח להבין את ההיגיון, עוד פעם, בהנחה שאנחנו כולנו החלטנו שהולכים למודל אשכולות ומבזרים את השירות. עכשיו אם, אני עכשיו סתם אומר, יש לנו שליש מהמועצה בצלמון. אם נקים מבנה כזה בצלמון, ייתן שירות לאזור של צלמון, במעלה צביעה, ולוטם, באזור... דוגמה, רגע, זה רק
אמירה. זה אמירה, זה פחות שאלה.
האומנם.
לא, זה לא.
האומנם.
כל דבר...
האומנם שואל, איך זה מתיישב
עם התפיסת האשכולות? איך מתיישב המרכז הצעירים עם תפיסת האשכולות? איך מתיישב המרכז הגמלאים עם תפיסת האשכולות?
כל דבר צריך להיות במרכז האשכולות הזה.
אם אתה החלטה אסטרטגית שלשם אתה עולה.
זה לא בכל דבר.
ואתה?
אבל שמעת אותך, לא שמעת
אותך. אין לך מסע, אין מסע. לא, אני אמרתי כל דבר, אני רוצה להבין איך זה מתחבא.
אתה מצפה עכשיו שכל דבר שלנו
יהיה בתוך מרכז האשכולות. א', כן, למה לא?
חבר'ה, רגע, שנייה, מה זה קיצור?
אני בשביל כזה ביקשתי, ביקשתי לדעת
צריך להבין את העקרונות, אנחנו הולכים לפי שיטה כזאת,
שאלה
אני רוצה לפעמים אותי מעניין, כי כל הדיונים של הפרטים האלה אני לא נמצא בהם עוד, מה תהליך האישור של התקציב?
אוקיי
אנחנו מצביעים עליו, אנחנו לא מצביעים עליו, מצביעים עליו,
לא היום,
לא היום, אני לא שאלתי על היום, אנחנו מחליטים עליו בישיבה
הבאה,
כן,
כן, ובדני
הבנתי שמחליטים עליו בוועדת כספים, מה תהליך האישור?
ועדת כספים ממליצה,
המליאה מאשרת,
אוקיי, אני כן חושב שנכון לנהל דיון ברמה פרטנית על הפרויקטים ולא לאשר את זה בלוק זה לא נכון להשאיר את זה בלוק. זה אישור של תקציב, צריך לדבר עליו פרטנית. ואורן יגיד שהוא לא רוצה את זה, והוא יגיד שהוא כן זה, מנהל איזה
דיון. חבר'ה, יש ועדת כספים, תבואו לוועדת כספים, תהיו חברים שם. זה בדיוק כמו ש...
לא.
ועדת כספים, אז לבטל את האישור של תקציב.
כל הכבוד.
אתה מצפה
מאיתנו
להצביע.
רגע, סליחה. תקשיבי טוב, יש דקויות שאתם מדברים עליהן. אם אתם רוצים לרדת לפרטי פרטים של כל פרויקט ופרויקט, אי אפשר לעשות את זה בישיבה פה, ושנעשה את פעם בחודש, שעתיים...
תתנו לנו... אז תעשו שתי ישיבה בחודש!
תציגו, מה הבעיה?
אפשר לדבר עכשיו?
אז איך נצביע? אבל לרדת לאזור...
תשאל את השאלה? אז למה אתה מדבר איתו?
אני רוצה לדבר איתו, מה? יש פה דיקטטורה?
לא, שאלת אותי שאלה.
נשמע, לפני עשר דקות.
אני אסביר.
אתה עכשיו בשלב התשובות? אתה בשלב התשובות?
אני אעלה, כן.
אוקיי, אז תענה.
אני רוצה להסביר את התהליך של ועדת, של אישור תקציב הפיתוח. אגב, כמו אישור תקציבים, תקציב השוטף של המועצה. זה מתחיל בעבודה הפנימית של המועצה. של הכנת צרכים, הכנת בקשות, דרישות שעולות מהשטח, דברים שנאספים במהלך השנה, כל השנה. וזה מגובש לכדי חומר גולמי שמגיע לוועדה. אני אגיד כבר פה בשביל שתבינו מה קרה השנה. כמו בכל שנה, תקציב הפיתוח, כמו אגב התקציב השוטף, מוגש לעיון כולם, כולכם. השנה זה לא קרה, לא קיבלתם את זה. אוקיי? כמו כל שנה, אני הייתי מזמין את כל חברי המליאה שרוצים לבוא לישיבת הוועדה, להביא איזשהו עניין באיזשהו נושא, להיות שותפים באיזשהו דיון שקשור לחינוך אם זה, או משהו אחר, כן? אנחנו היינו מקדישים בסדר הדיונים שלנו זמן בשביל חברי המליאה לבוא ולהשתתף, אוקיי?
עם הרבה זמן מראש.
ואני לוקח על עצמי שהשנה זה לא קרה, ואני מתנצל שזה לא קרה. יש סיבות כאלה ואחרות, אבל זה לא רלוונטי לסיטואציה היום, אוקיי? אז זה דבר ראשון. חברי המליאה יודעים מראש איזה תקציב הולך להגיע לוועדה, ואם יש להם רצון להגיד משהו בקשר לאיזשהו נושא, הם יכולים לבוא לוועדה ולהגיד את זה. הוועדה נפגשת... השנה זה היה 4 או 5 פגישות, נפגשנו עם כל המנהלים של המועצה, כל אחד בא והציג את הפרויקטים שלו, נשאלו שאלות, כאלה שהיו צריכים להשלים חומר, השלימו חומר, כאלה שביקשו, ביקשנו מהם לתעדף או לבחון דברים, עשו את זה והחזירו את זה לנו, ובסופו של דבר אנחנו גיבשנו את ההמלצה, כאשר אנחנו עובדים עם סט של קריטריונים, שאני חושב שקובי אתה כבר מכיר אותו, כי היית גם במליאה הקודמת. פרויקטים שקיבלו כבר את אישור המליאה, פרויקטים שהם ממשיכים, כן? פרויקטים שבאים לדיון עם החלטת מליאה עליהם, הם עדיפות ראשונה. אין לנו הרבה סיי בדברים האלה. פרויקטים ש... הקריטריון השני זה פרויקטים שנדרש אליהם מאצ'ינג. מה זה אומר? תקחו אחד הפרויקטים פה שמשרד ממשלתי בא ואומר אנחנו שמים 60% או 80% מהפרויקט, אתם צריכים להשלים כסף. אתם רוצים את הפרויקט או לא? מבחינתנו זה עדיפות שנייה. כן? כי אם באים ואומרים לנו, קחו כסף בשביל לעשות פרויקט, ואנחנו נגיד, סליחה, תודה, אז חבל על ההזדמנות. בייחוד שמדובר הרבה על גיוס כספי מדינה. ובדרך כלל המדינה לא נותנת כסף, או כמעט לא נותנת כסף, בלי שתשים את היד בכיס. אין כזה דבר. זה מעט מאוד. הפרויקטים, הדבר השלישי זה פרויקטים לדיון, ששם נמצאים רוב הפרויקטים, שבהם אנחנו עובדים בתוך מסגרת המקורות הכספים שיש לנו. יש לנו מקורות ממשרד הפנים, השנה אין לנו אגב, בגלל שאין מדינה, אין ממשלה, לא אין מדינה, אין ממשלה.
עוד מעט גם
לא אין ממשלה. משרד הפנים לא נתן תקציב השנה לפיתוח, אז זה חסר לנו, זה בסביבות 1.5 מיליון, 1.8 מיליון שקל, הרבה כסף שאפשר לעשות איתו הרבה דברים, ויש לנו מפעל הפיס, יש לנו את קרן היטל השבחה, יש לנו את הקרן החד פעמית שלנו, ויש כספים יהודיים של משרדים ששמו פר פרויקט. עם הכסף הזה אנחנו בעצם מתמודדים בתיעדוף שלנו את הפרויקט. עכשיו, תוך כדי, ויש איזה 7 פרויקטים שהמלצנו לא לתקצב אותם, חלק מהם, כי הרגשנו שהם עוד לא מוכנים, או שבסדר עדיפות שלנו הם נמצאים, או שעבדנו איתו, הם יותר נמוכים. עכשיו, מילה על פרויקטים כלכליים. יש 3 פרויקטים שלתפיסתנו הם פרויקטים כלכליים. אחד זה פרויקט של העברת תאורת רחובות במועצה מתאורה שהיא קיימת היום לתאורה לד שהיא יותר חסכונית, כן? ותקטין לנו בצורה משמעותית את ההוצאות השוטפות שלנו בתקציב השוטף, גם של ההחזקה וגם של השימוש בחשמל. פרויקט שני זה חשמל סולרי על גגות של מבנה מועצה, ששם זה מקור, זה השקעה היום למקור הכנסה עתידי שיכול לעזור לנו לעשות את כל החלומות שאנחנו מדברים עליהם, להגדיל את החוסן הפנימי של המועצה שלנו. והפרויקט השלישי זה המרכז קופת חולים שמדבר עליו, זה פרויקט בעינינו כלכלי, שמשמעותו זה פרויקט שהחקה להוביל אותו, שייצור מקורות הכנסה מסחירות. הקופות ישלמו סחירות על השימוש במקום. אני גם מקווה שגם יבנו שם, יתבנה שם מקומה, מה שנקרא טיפול משלים, שאנשים ירצו לבוא ולפתוח עסקים שם בשביל לשלם שכר דירה. שאנחנו רואים שזה הפרויקט הכבד ביותר בתוך, לא יודע, אולי כמעט חצי מתוך 63 מיליון שקל של פרויקטים שקיבלנו כבקשות, 63 מיליון, 64 מיליון, כמעט חצי מזה זה הפרויקט הזה. עכשיו, כמה יש שם? 25 מיליון שקל הלוואה?
27.
כן. זה הלוואה שנועדה או מיועדת כדי להקים את המבנה שה... זה לא כסף שאנחנו נוציא מהכסף שלנו, אלא הסחירות, תשלם אותה.
אבל אתה שם אותה, אתה צריך עוד הרבה שנים עד שתתחיל לקבל
סחירות.
מישהו עשה את זה?
רגע.
לשלושת התוכניות. לא, אבל דנה, זה 25 מיליון, זה פרויקט של מיליון,
שנייה. בהמלצות של ועדת הכספים, ואני לא יודע אם קיבלתם את הפרוטוקול שלנו, אז 3 הפרויקטים האלה של הלוואות, אמרנו, הם יובאו לדיון או להצגה במליאה לפני האישור שלהם ליציאה לדרך. לפני שלוקחים הלוואה, זה מגיע לפה, אומרים, זה הפרויקט, זה המקורות שאנחנו צריכים מבחוץ, זה המקורות שיש לנו, זה ההלוואות שאנחנו צריכים.
זה המודל העסקי.
זה המודל העסקי, ואז היא תתקבל החלטה.
אתה מבין גם את ההתחלות?
אנחנו נותנים היום מסגרת לפרויקט הזה.
אז אם אנחנו מצליחים,
שני פרויקטים שאנחנו כן רוצים לקדם אותם, כבר לצאת איתם לדרך. שני פרויקטים שאנחנו כבר רוצים לצאת איתם לדרך, זה הפרויקט של הלדים, זה הפרויקט של הגגות סולריים, זה פרויקטים שכבר תומר עובד ומקדם אותם, ועדת הכספים לפני שנה, אנחנו חשבנו שצריך לצאת מיד כבר עם הנושא של תאורת רחובות, אבל אז אמרו, אנחנו עוד לא מוכנים, אנחנו עשינו פיילוט, אנחנו עוד לא מוכנים. השנה אנחנו כבר יותר מוכנים, תומר עושה עבודה והוא מתקדם עם זה. חלק מהמקורות מגיעים מבחוץ, אנחנו מקווים שכשהמדינה תשחרר טיפה את העצירות, אז נקבל יותר כסף מבחוץ, ואז ההלוואות שאנחנו מעמידים אולי יהיו יותר קטנות. אבל בסופו של דבר מדובר בשלושה פרויקטים כלכליים שאמורים לתת חוסן לקבוצה.
האם אפשר לבקש שאנחנו נוכל לראות לפני ש... במקום שנאשר את זה לפני הלוואה, שנראה את התוכנית העסקית?
כן.
אתה רוצה שאני אתייחס לזה בכמה מילים?
יש התחייבויות של הקופות להזכיר את המבנים האלה?
רותי.
יש משהו
לזכור? רותי.
שנייה.
אני רוצה להתייחס לשלושת הפרויקטים האלה.
אבל רק אם יש...
קודם כל לגבי מבנה הבריאות. המבנה, כל ההיתכנות הכלכלית שלו זה דרישה של קופת חולים מכבי וקופת חולים כללית לבנות את זה כאן במרכז השירותים, זה לשאלה שלך. עשינו מכרז שפתחנו אותו מתי? השבוע. בשביל לראות בכלל את ההיתכנות, איזה שטח הם רוצים, כמה כסף הם מוכנים לשלם. רק פתחנו את זה השבוע ואנחנו עובדים עכשיו על מודל עסקי בגדול. ה-26 מיליון, זאת כנראה המסגרת של הפרויקט. אנחנו נציג מודל עסקי, גייסנו 3 מיליון שקל ממשרד הפנים לטובת הפרויקט הזה. כל השאר זה יהיה כנראה בהלוואה כנגד ההכנסות מסחירות, שראינו שזה גם מתאים לנו, אנחנו נבנה את זה עם תזרים מזומנים, עם הכל, נביא את הכל להצגה פה, לא ניקח הלוואה כזאת גדולה, בלי שיהיה אישור פה. הפרויקט של הלדים ושל הפוטו-וולטאי, אנחנו כבר ב...
רגע, בואי נתחיל עוד שנייה אחת על המבנה הבריאות. זאת אומרת שהשבוע פתחתם מעטפות.
נכון.
אז איך את יודעת כבר להגיד שזה 16 שנה החזר הלוואה? זה שאלה ראשונה.
זה אני יודעת להגיד עכשיו, כי יש לי כבר את הנתונים.
יש לנו תוצאות מיכל. כן, אבל אנחנו מתכוננים לישיבה הזאת מהישיבת הנהלה של שבוע שעבר.
לא, אבל אתם ביקשתם את כל הפירוט, וכבר עכשיו כששלחנו את הפירוט ידענו. לפני זה הייתה לנו הערכה של 17-18 שנה.
למה במקום שהאם שקלתם חלופה שבמקום שהמועצה תיקח הלוואה ותבנה על בני שכירות שהם יעשו את זה, שהם ייקחו את ההלוואה ויעשו את זה בסגנון של BOT, זאת אומרת אחרי X
שנה. תומר, תומר, אתה רוצה לענות? הוא אומר אם שקלנו לעשות BOT על ה... שהם ישלמו לנו מראש את השכירות, היה לך מסע ומתן איתם?
חלק מהמכרז, אנחנו אפשרנו שם את האפשרות לשלם מראש את השכירות שלהם. יש שם, נניח, אחד מהגופים במכרז, כנראה שמכון דיאליזה, שבא ואמר שהוא רוצה לשלם מראש את חלק מעלות ההקמה, כי הוא מצליח להביא ממשרד הבריאות תקציבים, וזה יחסה לו את השכירות לשנים הראשונות.
חברים, אני ברשותכם, תמר, יש פה שני עניינים שונים. יש פה את העניין שנקרא לזה העניין של השר. זה ההיכרות של חברי מלאה החדשים עם התהליך. איך קורה שמביאים לכם לאישור 60 מיליון שקל או כמה שזה יוצא, ככה כן, לא. עכשיו, בגדול, זה קורה בגלל שאתם בחרתם ועדת כספים, וועדת כספים הגישה את המסמך לאישור, והיא עשתה או הייתה אמורה לעשות תהליך שהוא לחלוטין שקוף, כולם מוזמנים אליו ובאים, אמורים לבוא שם עם כל השאלות, ויש כאלה, והיו שנים, שיהיו חברי מלאה, גם שהם לא חברי ועדת כספים, או אפילו אנשים שהם לא חברי מלאה, הרי זה לא איזשהו חדר סודי שמישהו מכין את זה, זה הכל פתוח. אז קודם כל השאלה של השקיפות ושל השיתוף של חברי המליאה בתהליך, בשביל זה עצרנו את התהליך ואנחנו לא מאשרים. זה דבר לכם זמן לשאול וכו'. יש שאלה שנייה, שבעצם תמר נקרא לה השאלה שלה. מי החליט כמה אפשר פה להסתכן ובשביל מה? בסדר, נקרא לו, זה תמר, אמיר. כן? התשובה של מי החליט כמה אפשר להסתכן ובשביל מה, זה המנהלת של אגף כספים ובשיתוף עם, עם ועדת הכספים. כשאומרים פרויקט כלכלי, אנחנו כולנו מבינים שאם זה מחזיר את עצמו, אז אנחנו, זה מה שאנחנו מחפשים לעשות. אנחנו גם כולנו מבינים שיש איזשהו סיכון בתהליך של המעטפה וכו'. אנחנו גם כולנו מבינים, או לא כולנו מבינים, או אני פחות מבין, שניסינו במשך 20 שנה לשכנע את החברה לנכסים של הסוכנות היהודית, שהיא תעשה את זה איפה שליד הגלריה המקסיקנית, והשקענו בזה כספים גם כן. בסוף הם יושבים שם כבעלי הקרקע, והם מנסים לגזור קופון על הסיפור הזה, ואנחנו גם אחרי 16 שנה לא נקבל שקל, אז ירדנו מזה. ואז ראינו שיש לנו שותפות עם המנהל פה, ואנחנו צריכים בעצם להכין ולהפקיע את הקרקע ממנהל מקרקעי ישראל גם, כדי שלא יהיה לנו עוד אי ודאויות בקשר לעלות של הקרקע וכו', וגם עשינו את זה. ועכשיו, אחרי זה ראינו שיש אי ודאות לגבי הפטור מכרז, אם יש פטור מכרז, אז הכנו מכרז, עברנו את כל התהליך הזה, ועכשיו אנחנו כבר יודעים כמה אנחנו מקבלים. אז עכשיו הסיכונים כבר אחרינו, אבל אני לא רוצה לקיים דיון לעניין, זאת אומרת, זה נראה כאילו זה 60 מיליון, אבל כשאתם באים לראות, זה בעצם 30 מיליון. עכשיו תיכנסו לתוך ה-30 מיליון, תראי, תורידו את המאצ'ינגים, תורידו את הדברים שהם כלכליים, תורידו את זה, תראו שזה בסוף 3 מיליון. אבל אני לא רוצה לשכנע אתכם בעניין הזה, אני רוצה להזמין אתכם להיות שותפים לעניין הזה. כרגע, איפה שאנחנו נמצאים כרגע, זה שהם כבר אחרי זה, יש את השאלות שנשאלו. רונן לא בורח לשום מקום, הוא פה. אנחנו גם במפילה הבאה, אם אנחנו לא, אם מישהו מרגיש שהוא לא מוכן לדיון כללי על כל התקציב, שיגיד, אנחנו לא נדון, אנחנו נדון על הדברים שאנחנו גורמים לעצמנו נזק בגלל שאנחנו מעכבים אותם בלבד, כמו הטברי, שזה הסעיף הבא. בסדר, עד פה, עכשיו חרגנו מהזמנים, חרגנו מהזה, אנחנו לא השארנו שום דבר, אנחנו, מה שנקרא, מזמינים את כל חברי המליאה להיות יותר מעורבים בגיבוש גם של התקציב השוטף וגם של תקציב הפיתוח.
אבל אמר רונן שזה טעות שלו שהוא לא זימן אותם.
לא, בסדר, אז...
זה אני אתקן בפעם הבאה.
רגע, דני, אני רוצה להציע משהו.
אני חושב ככה. אני חושב... לא, לא, אמר, רק תציע עכשיו להשאיר חלק. מה אתה רוצה?
אם אתה רוצה לדבר, תצביע.
אני ככה, יש לנו...
סתם המלצה.
זה לא כתוב בתורה שישיבת מליאה חייבת להיגמר בשעה וחצי, זה יכול גם להישאר 3 ו-4 שעות, זה עשינו את זה בעבר, בסדר? ואני, יש לי סבלנות וכו'. יש לנו דוח ביקורת של בקר המועצה, יש לנו דוח ביקורת של משרד הפנים, יש לנו עוד כמה סעיפים, אנחנו לא הולכים להחליט על תקציב הפיתוח. אם אתה נורא חשוב לך להגיד משהו, אז תגיד, אבל בוא, קדים, בבקשה.
אבל אישור את הבא אמצעי.
רציתי לבקש שבדיון הבא כן נעבור סעיף סעיף ליישר את זה, ולא פשוט להסביר לאנשים.
אמיר, אנחנו יכולים לעשות ישיבה של ועדת כספים, להזמין את מי שרוצה מחברי המליאה.
נראה לי אחרי שלוש, אנחנו נמצא ערב, כולם יהיו מוזמנים.
אני אחרי שלוש. נראה לי אחרי שלוש.
זה מה שהיה מהפעם. הפעם זה באמת לא קורה.
נעשה את זה פה.
מה?
שני דברים. אחד, אני רוצה שתזכרו שאנחנו חווים חובת אמון לבוחרים שלנו. כשאנחנו מסתובבים ביישוב ונפגשים, אנשים שואלים אותנו שאלות, אני לא אצביע אם אני לא יודעת להסתכל לאנשים ששלחו אותי לפה בעיניים ולהגיד להם שאני יודעת...
הנקודה ברורה, אני לא מיד יום במליאה.
אז זה דבר אחד שהיה לי חשוב להעביר, כי היו פה כל מיני אמירות, בואו, זה נחמד, זה טוב שאנחנו עושים על זה. הדבר השני, אנחנו חלקנו אנשים מאוד עסוקים. אני מבקשת שתעשו מאמץ, אם יש מסמכים כתובים, תעבירו לנו אותם, תעשו מסננת. הזמן שלנו, אנחנו מקדישים הרבה ממנו כל ענייני ציבור. תתחשבו גם בזה.
אין בעיה, גם נעביר חומר וגם נקיים ישיבה למי שירצה.
יש עוד שאלה?
אין בעיה.
מה את רוצה?
חומרים מראש לפני המיון.
ברור, ברור.
אין בעיה.
אני לא רוצה לשאול עוד כסף כי אני לא מבינה בכסף. מצידי 30 מיליון, 60 מיליון שעופו.
אבל זה 53, לא 60.
איך קופות החולים קבעו שהם רוצים שזה יהיה פה? הם מכירים טוב את הפריסה של מסגד?
אני אגיד לך. יש שאלות, יש זה, תשמעו. זה, האמת, השאלה הזאת שייכת לדיון הבא, שהוא סעיף סעיף. אבל אם כבר שאלה, ואם כבר תפסתם את איזה אסף, זו שאלה שמה שנקרא לא מקצועית, בסדר? ככה, מבחינת הרקע. איך קרה שקופות חולים החליטו שהם רוצים דווקא פה? יש פה תהליך שנמשך כבר יותר מ-20 שנה, שהוא מתחיל בזה שאנחנו הגשנו תביעת פינוי נגד קופת חולים פה, שהם יושבים פה בבניין ששייך למועצה. בסדר? הוא נמשך דרך זה שהיה מסע ומתן ממושך עם החברה לנכסים של הסוכנות לגבי בנייה של קופת חולים, ובקופת חולים מכבי עם התוכניות העסקיות שלהם ועם התעוזה היותר גדולה שלהם מאשר של כללית שרצו לרכוש קרקע וכו', ובאמת מה שנקרא קצרה היריעה. בסוף היום יש שלושה גופים שהם מעוניינים בסופו של דבר להשקיע כסף פה. ההשקעה שלהם היא תהיה בצורה של שכר דירה עם חוזה להרבה שנים, זה לא משנה, מבחינתנו אנחנו אדישים אם זה השקעה כזאת, או השקעה כזאת עם BOT, זה אותו דבר רק ההופכי. זה בדיוק אותו דבר רק ההופכי, כל מי שמבין בזה יגיד. עכשיו, השלושת הגופים הם לא רק קופת חולים כללית וקופת חולים מכבי, יש גוף שלישי, מהותי, שהוא הברייק איבן בכלל של הדבר הזה, שזה חברה פרטית שמקימה מכוני דיאליזה ממוגנים, מכיוון שיצאה דרישה של משרד הבריאות, להקים בכל מרחב מסוים, ואנחנו אותרנו כאחד המרחבים בגלל האוכלוסייה הסביבה, לא של מסגר דווקא, שצריך להכין מכון דיאליזה ממוגן. ואנחנו מאוד מעוניינים לחבר את זה לשני הדברים אחרים, לסגור פרויקט בלי סיכון, אחר מכרז, ואנחנו ססים לעשות את הדבר הזה. אנחנו, זה עבר דיונים בוועדת הכספים, וזה יעבור גם דיון פה. עכשיו, אבל עזבו רגע. אנחנו היות ולא החלטנו גם לא על זה, אז אין בעיה, בכל אופן, מבקר המועצה יושב שנה שלמה ועושה איפה, הנה בבקשה, יושב בסבלנות, קדימה.
רגע, אבל תברים, אני אשר
תברים. תברים, סליחה,
סליחה.
לא, לפני.
תברים, בבקשה,
תברים. מה עם השאלות ליהודית?
כן, אחד.
קרבית שלחת את זה לפה.
זה דיון
מיוחד
בעניין. זה משהו שחיל.
טוב, לגבי האנרגיה,
אני אגדיל לך את
זה. זה שגרתי, התברים שאנחנו מאשרים.
אני צריך לשים בהתחלה את התשתיות, בסך את הדברים הכבדים, אז זה עובר יותר קטן.
חברים, תברים לאישור, להצבעה, אתם תצטרכו להרים יד, כמו שהיא אומרת.
נכון.
עכשיו זה כספים, קדימה.
א', קיבלתם את זה, הרוב התברים פה זה הרשאות של משרדי ממשלה, יש פה משרד החינוך, יש פה עוד דברים. יש פה שלושה תברים שאנחנו צריכים לקחת הלוואה, זו תוכנית החומש של תובל. יש פה שלושה פרויקטים של תובל, הם פשוט נפרדים. זה חשוב לנו בשביל להתקדם עם ההלוואה, אני צריכה את האישור. לגבי, יש כאן את המבנה בריאות, נכון? יש את התכנון של המבנה בריאות, יש פה את ההרשאה שקיבלנו ממשרד הפנים. כרגע אנחנו פותחים את התבר רק על ההרשאה של משרד הפנים, יש איזשהו כסף שאישרנו בהתחלה מקודם, זה רק התוספת של משרד הפנים, זה עוד לא הדיון על ההלוואה הגדולה.
רק התכנון.
תכנון, אבל מה זה? תכנון לא על חשבוננו.
תכנון גם לא על חשבוננו, יש לנו כסף מהחטיבה להתיישב. שאלה אם יש לכם עוד שאלות. כל השאר זה הרשאות משרד
הנמצא. עכשיו, לצערי הרב, אנחנו נאלצים להרים ידיים ולספור. מי בעד לאשר את התברים? בבקשה שירים את היד.
אני סופר את פה.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. סף, 8, 9.
תובל רוצים את הכסף.
לא, כזה פעמים שאני מוכיחה. איילת, את לא מרימה? אני לא רואה. עוד פעם, הצד הזה. כולל הבפנים.
אחד.
אחד, שתיים.
יש לי שאלה. בבקשה, אפשר להצביע בנפרד על כל תבר? כי יש לי תנדות לתבר ספציפית שמפילה את הכל.
רגע, שנייה, שנייה. אנחנו הצבענו עכשיו מי בעד, לא הצבענו מי נגד. מי נגד? אחד. יש פה מישהו שחשוב להימנע? ירשם לפרוטוקול שימנע, לא. בסדר. בבקשה, מה השאלה? טוב. בבקשה, דוח ביקורת, אני זז מהאור הזה.
תבדוק בצד השני.
נעלם לי, לאן זה נעלם?
זה מצגה למעילה, זה מצגת הצגה למעילה.
כל התקציב פיתוח לא ישב, שלושת הפרטים מטובל, כן?
אני פחד
שתקציב. הוא היה בזימון לכולם.
לאן זה נעלם?
הוא היה בזימון. הזימון שהם קיבלו הוא היה.
שים לב שהחרון שלך זה 19, בגלל שאתה...
לא עולה למעלה יותר.
יש שבועיים,
כן, כן, שלחתי.
תסגור את הפתח.
איפה אתה?
יש מרב?
לא, יש, יש פה.
את רוצה להגיד
שאין את
הדוח ביקורת?
יש, יש. יש? יש, יש, זה פה.
אתה פתחת? הנה, תסתכל. תסתכל על צד שמאל.
הנה, זה דוח ביקורת.
זה שמאל.
לא, שמאלה.
שמאל למעלה, זהו. תשתח אותה רגע,
זה. זה זה, זה.
זה זה, זה זה. מצוין. ערב טוב לכולם, בואו חבר'ה נעשה
את זה. זה לא כולל את העבודה שלנו של הוועדה לענייני ביקורת שאנחנו עושים. אנחנו נציג בנפרד, בכוונה הפרדנו, אז הוא מציג את מה שהוא עושה, אנחנו חלק מתוך התהליך שלו, ואנחנו נציג את הפעילות שלנו בנפרד.
טוב חבר'ה, אני הכנתי מצגת צבעונית כזו שלא משעמם יותר מדי. היא תהיה קצרה, עניינית, תכליתית. אני אומר, מי שירצה את הדוחות, מי שירצה את הדוחות המפורטים המלאים יקבל אותם, חלק ביקשו, קיבלו, מי שימשיך וירצה. אני מציע לשמור את השאלות לסוף, בסדר? טוב, את המסגרת הנורמטיבית אתם כבר מכירים, מהפעם הקודמת, אני לא עובד פה בהתנדבות, זה פועל יוצא של החוק. כמו שאתם מבינים, כולל במועצות האזוריות. תהליך הבחירה של נושא הביקורת הוא בהתאם לסקר סיכונים שאני עשיתי, בתיאום עם היעדים של המועצה, ועדה לענייני ביקורת רשאית להטיל עליי נושאים, מה שנקרא תלונות שאני מקבל מהשטח ואני הופך אותה לנושאים לביקורת. ראש המועצה יכול להטיל עליי נושא, כך אני בסוף בונה תוכנית העבודה שלי. ומתקדם. חשוב לעשות ההבחנה בין מבקר חיצוני למבקר פנימי. מבקר חיצוני לצורך העניין לנו זה משרד הפנים, מבקר המדינה. אני מבקר פנימי, אני חי פה, אני נושם פה, אני משתתף, אני חי את הארגון. וגם אכפת לי לארגון, כלומר אכפת לי שהארגון ישתפר. אני התחלתי לקלוט גם מנהלים חדשים שהתחילו להגיע, מנהלים צעירים. אני בא, הם באים אליי לשיחה, אני מציג להם את כל הדוחות, אני כבר הפכתי לסוג של מוקד ידע, אני עושה להם סוג של חניכה אפילו בכניסה שלהם לתפקיד, כי אכפת לי שהם יצליחו. בסדר? הנושאים שבדקתי בעיקר זה כל הנושא של ניהול הרכש והמצאי במועצה, עם החתך נושאים שאתם רואים כאן, והמוכנות למניעה וכיבוי שרפות, זה משתלב פיקס עם ההרצאה הראשונה שקיבלנו, וזה ממש משתלב, כי חלק מהדברים אני בכלל לא צריך להסביר לכם, אתם כבר מבינים אותם. וכמובן תלונות שהתקבלו. בנושא של ניהול הרכש והמצאי, המטרה הייתה לבחון את הניהול, את המצאי, את ההנחיות, עומדים בהנחיות, האם זה בהתאם לכללי המנהל התקין, האם שומרים על עיקרון השוויון וכל מה שכרוך ביעילות, חיסכון וכו'. עיקרי הממצאים, וזה באמת העיקרים שבהם. במועד שאני עשיתי את הביקורת, היה ממלא מקום למנהל רכש. בכלל, אם אני מסתכל ככה בפרספקטיבה לפחות שלי כבר עשור במועצה, לא היה לנו איזשהו עוגן מקצועי רציני בתחום הרכש במועצה, ויש לזה הרבה מאוד השלכות. תכף אני אפרט אותם. היום כבר יש מנהל רכש במשרה מלאה, חדש, ואני מקווה שהוא גם יישאר לאורך זמן. הוא אגב אחד המנהלים שהיו אצלי וקיבלו את הביקורת עם כל ההסברים שכרוכים. זה תפקיד רציני שצריך להיות אינטרס לנו גם שהוא יהיה רציני, כי המשמעות שלו היא חיסכון. חיסכון משמעותי וייעול משמעותי בארגון שלנו. מה שאני ראיתי, בגלל שזה היה ממלא מקום, אז למעשה מרבית הרכש היה מבוזר בתוך המחלקות. כלומר, אין פה וקום. כשאין איזשהו מוקד ידע חזק, זה מתחיל להתבזר למטה, והם עושים את העבודה הכי טוב שהם יכולים. אבל כשאני בא ואני מסתכל מבחוץ, אני מזהה את הבעיה. והבעיה, שלא מנצלים את היתרון של הגודל. יש לנו יתרון גדול, כי אם אני לוקח את המועצה, ולא רק את המועצה, אני מסתכל גם על היישובים, אני מסתכל על התאגידים, אני מסתכל על העמותות, אני מסתכל על כולם. אם אנחנו משכילים ויודעים לנהל את הרכש בצורה כזאת, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים, הרבה יותר יעילים והרבה יותר חסכוניים. זה לא מה שקרה. אני מקווה שזה יקרה. אני מצאתי התקשרויות ללא מכרז. עכשיו, זה לא בגלל שמישהו עשה את זה בכוונה, אבל יש מה שנקרא פיצול מכרזים. כלומר, הסכומים הם בכאורה קטנים, אבל אז במצטבר, לאורך שנה, אנחנו רואים שמדובר במאות אלפי שקלים. אז ראיתי כמה מכרזים כאלה שלא נהיו מכרז וזה דורש מכרז, למרות שכשמפצלים אותם בכאורה זה סכומים קטנים. ראיתי שחסר בקרה ופיקוח, כלומר, הנושא הזה גם קטע ניהולי, הוא מחייב כל הזאת בקרה שוטפת, יזומה, וזה משהו שהוא חסר ולא היה. שימור ידע גם כן חסר, כי עוד פעם זה קשור לזה שאין נהלי רכש ונהלים במידה רבה, זה הידע הארגוני שלנו והוא היה חסר, וכשאנחנו לא שומרים ידע אנחנו גם לא יודעים להתקדם באמת ולתקן כל מיני בעיות שעשינו תכף. מצאתי גם התקשרויות ללא הצעות מחיר בכמה תחומים. ספר ספקים, שגם הוא סוג של ידע, איזה ספקים ללכת איתם, איזה לא ללכת, משובים על ספקים, עם מי כן להמשיך לעבוד, עם מי לא להמשיך לעבוד וכו', זה משהו שצריך לדעת לנהל אותו, והוא לא היה, והוא לא התקיים כנדרש. כן, יש לכם שאלה?
האם יש הנחיה למועצה אזורית, לגוף עירוני, איך לעשות רכש? למשל, רק לדוגמה, רק שהשאלה טובה, נגיד חברה ממשלתית, חייבת לעשות מכרזים.
כן, התשובה היא כן, בוודאי. בוודאי.
אבל זה בגלל הוואקום של...
בוודאי. אגב, כשאני עושה דוח זה לפי נורמה מסוימת, והנורמה זה בדיוק מה שאת מדברת עליה. זה נורמה איך עושים ומה עושים ומאיזה סכומים עושים, הכל כתוב.
אז יש דרך למנהל רכש והתקן הזה לא מאויש או שאין לנו...
התקן היום, נכון להיום, מאויש.
כמה זמן הוא מאויש?
מאויש כבר כמה? שנה? פחות,
פחות,
פחות, חצי שנה.
אבל קודם הוא היה עם מילוי מקום.
קודם הוא היה עם מילוי מקום.
אז היה לנו, אבל זה כאילו לא מורמוד
משהו. לא היה. כל הזמן היה.
כן. בדיוק.
מי יושב היום?
מי
המנהל?
מה?
מי
מהיושב? ליאב.
קוראים לו ליאב.
טוב, ההמלצות הן בחינה ארגונית, כלומר לעשות ניתוח עיסוקים בנושא כוח אדם על הרכש וניהול המצאי. צריך להבין, היום הרכש תעסק עם רכש, תעסק עם חוזים, תעסק עם ביטוחים, ותעסק עם האינבנטר, עם המצאי. צריך פה באמת לבדוק את המרכיבים ולבנות כוח אדם בהתאם. אחרת, הדבר הזה יתמסמס, וזה משהו חשוב שגם יכול להוריד מחצים מהמחלקות בכל מה שקשור לרכש, והסתכלות בכלל מערכתית על כל הנושא הזה. מינוי מנהל רכש קבוע שירכז את כלל הפעילות, כפי שאמרתי, זה כבר בוצע. בנייה של תוכנית צריכה תקופתית, שנתית, רב שנתית, לבנות, כמו שאנחנו בכלל בונים תוכניות, נסתכל גם על הרכש כתוכנית ארוכת טווח. זה הופך את זה הרבה יותר שיטתי, הרבה יותר יעיל, פותח, ולא כל פעם אד-הוק. כפי שציינתי, המועצה בכלל לטעמי צריכה להיות פלטפורמה לניהול התקשרויות ומכרזים מול היישובים, מול התאגידים, מול בתי הספר, מול כולם, ולנצל את היתרון של הגודל, מה שלא בא לידי ביטוי. בוודאי, אני בדקתי מועצות ונתתי אפילו דוגמה למועצה שמתנהלת טוב בגלל מועצה אזורית עמק יזרעאל, אגב בגלל שמנהל הרכש שלהם שם הוא מוקד ידע כזה שכבר נמצא שם הרבה מאוד זמן, והוא למעשה הבר סמכה, אם זה בנושא רכבים, כל מה שקשור לרכש זה הוא הכתובת, הוא הפך למוקד ידע גם בתחום, וזה מאוד עוזר, מאוד מאוד מנהל, כי זה נושא מורכב רכש, בטח שמדובר בהרבה מאוד נושאים, בהרבה מאוד תחומים, וצריך גורמים מקצועיים שיודעים איך לאכול את זה בכלל, איך לאכול את זה מול ספקים. טוב. גיבוי ספר ספקים, מיסוד מנגנונים של בקרה ופיקוח, מינוי נאמני רכש במחלקות, בתאגידים, גיבוש וכתיבת מדיניות ונהלים כתובים באשר לרכש. הנושא השני, וזה מתקשר
ומתקשר. יש לנו שאלות בסוף?
בחינת סטטוס מוכנות המועצה והיישובים באשר לסכנת השריפות, על מנת לאתר את הסיכונים הקיימים, אחד להמליץ על אפשרויות הטיפול ושיפור המוכנות מאידך. הנושא של השריפות במועצה הוא נושא מאוד מאוד אקוטי, יש לנו גם ניסיון איתו, אתם זוכרים את השריפות ב-2016, גם שמעתם על מה שהיה ביוטפת. יש כאן הרבה הרבה מאוד מודעות, הכל באמת התחיל כפי ששמעתם בהתחלה מהאסון, השריפה בכרמל, והיום אנחנו רגועים כי יורדים הרבה מאוד גשמים. אבל אתם יודעים מה התוצאה של הגשמים?
זה
ים.
עשר גמור.
בבקשה. זה בדיוק. וזה מתי קורה? באיזה עונה? באביב בקיץ. ואנחנו נכנסים עוד פעם לסוג של סיכום.
מה הוא אומר? מה הבעיה עם
הגשמים? הבעיה שזה מוביל לשביעה גבוהה.
מה הבעיה עם
הגשמים? כסף גבוה. ואז אנחנו עוד פעם בתוך סיכון. הטיפול בשריפות כולל מספר רבדים עיקריים, מניעה, מערך מבצעי, מערך מתנדבי. במערך המבצעי אנחנו פחות מעורבים, כי זה כיבוי אש, זה רשות כיבוי אש עם כל השינויים הארגוניים שהם עשו. אבל בכל מה שקשור למניעה ומתנדבים, יש לנו כמועצה וליישובים תפקיד מאוד מאוד מרכזי, אם זה בהיבט של הדרכות, ארגולים, שיתופי פעולה עם גורמי החילוץ, קק"ל, רט"ג ועוד, בהחלט אנחנו יכולים להיות מאוד מאוד דומיננטיים ואפקטיביים בעניין הזה. כפי שציינתי, יש לנו פה מודעות מאוד מאוד גבוהה, לראש המועצה גם שלנו יש מודעות מאוד גבוהה לנושא הזה, וזה יתרון משמעותי. הממצאים העיקריים, קודם כל אין לנו מדיניות כתובה וסדורה, שמתורגמת לנהלים מותאמים ולתוכנית עבודה בתחום המוכנות לשריפות. אנחנו לא מסכימים לבצע תחקירים של אירועים, ללמוד מהם תרגילים וללמוד מהם ולהתקדם הלאה. אנחנו לא, יש כמה דברים שבאמת השתפרנו בהם, אני אגע בהם, אבל כרגע אני נוגע בדברים שאנחנו פחות טובים בהם. אין גורם אחד שמתכלל את הנושא הזה במועצה, בכל מה שקשור לטיפול בשריפות. הנושא הזה מחולק ומבוזר בין כמה גורמים במועצה, אם זה קולחי משגב בתחום תשתיות המים, אם זה עכשיו מחלקת יישובים בנושא של היישובים, אם זה הביטחון בנושא של האמצעים, שהוא נותן את האמצעים ויש לנו את האמצעים והוא בודק אותם, אם זה מחלקת רווחה בנושא של הצחי, תהיה מחרים על צחי בסוף, חייבים לחבר את כל הדברים האלה ביחד ולראות איפה אנחנו עומדים, וגם לצרף את הארגונים החיצוניים, רט"ג, קק"ל וכל הגורמים המשפיעים, אפרופו ועדת ביטחון, ולהסתכל על זה בצורה כזאת מחוברת, ולבנות תוכנית ולראות שמתקדמים בה. כי כשעובדים בצורה מבוזרת, לא תמיד הדברים האלה יודעים גם להתחבר. צריך לשים לב לעניין הזה.
צריך למסד... יש לך המלצה
מהפונקציה
הזאת צריכה להיות?
מה?
יש לך
המלצה מהפונקציה הזאת
צריכה להיות?
לא, יש פה המלצות, איך את תראה? יש למעשה את התהליכים האלה לאורך זמן, לייצר שליטה ובקרה כל הזמן, תוכנית עבודה ולהטמיע אותם כל הזמן ביישובים. טרם הסתיימו תוכניות הגנה, שמעתם מה זה תוכניות הגנה? עכשיו אתם יודעים מה זה תוכניות הגנה, נכון? אגב, מבקר המדינה התייחס לנושא של תוכניות הגנה בשריפות שהיו ב-2016, זה נושא מאוד מאוד חשוב, כי מה זה באמת תוכנית עבודה? שמעתם מה זה? זה בסוף ההתחלה, הבסיס. שממנו בכלל מבינים מה יש ביישוב, אבל גם מה חסר ביישוב, מה הסיכונים באותו יישוב, כי תופרים לו חליפה מסוימת, ואיך בונים עכשיו תוכנית עבודה, לאור אותו יישוב, לאור אותם סיכונים. ואנחנו כרגע במצב לא טוב, אנחנו כרגע במצב שסיימנו 4 תוכניות הגנה, בזמנו, לפני כמה שנים טובות, תכננו שנעשה בשנה 4 תוכניות הגנה, אנחנו עכשיו אחרי 4 שנים, זה היה ב-2016, אנחנו בקושי עם 4 תוכניות הגנה, אני מדבר על חרשים שיש להם תוכנית הגנה, הגנה, כמון, יש להם תוכנית הגנה, יש לנו את תלאל, שאני לא בטוח, והר חלוץ. אלה ארבעת היישובים בסך הכל. מה אתה אומר?
אצלנו זה בתהליך.
בתהליך, אמרתי.
זה גם לא יישובים הכי בעייתיים.
זה יישובים בעייתיים.
בוועדת ביטחון, בתהליך האסטרטגי נכנסו התוכניות,
זה יהיה מתוקצב
גם.
בסדר גמור.
אפרופוי ליהודים, רק בשביל הזה, 8 תוכניות הגנה, היה יעד שכתוב בתוכנית האסטרטגית של ועדת ביטחון, שאישרנו אותו, הוא בינתיים לא מופיע בתקציב הפיתוח. הוא לא מופיע בתקציב הפיתוח, כי בתהליך של ועדת כספים זה לא היה מספיק חשוב.
אז סליחה, אתה מכיר את זה? זה המצב, כאילו מה אתה...
לא, לא, רק
תראה. זה, מה אתה אומר?
30 מיליון שחוזרים היו, אבל המיליון...
שנתיים לא סיגו את הגנים. יש סדר עדיפויות.
כל הנושא של התרגול, אנחנו צריכים להשתפר בנושא של התרגול. חבר'ה, שמתי פה תמונות מהירות.
רק סליחה על ההפרעה, למצוא איזה נכון הדוח שלך?
הדוח הזה נכון, תראי, אני עשיתי את הדוח ב-2019, ברור לך שאני בדקתי את זה ב-2017-2018, אוקיי? ואני אומר, חלו הרבה שינויים חיוביים מאז. התרגול ביישובים, כל מה שקשור לתרגול, תרגול בתוך היישובים, תרגול בין היישובים למועצה הוא מהווה פער. אוקיי. ביישובים הבדואים, המודעות לחירום בכלל ולסיכונים הכרוכים בשריפות בפרט היא יחסית נמוכה. יש שם מוקדי סיכון לא פשוטים. אם אנחנו מדברים על ראס אל עין, האזור של העצים שם, אתם מכירים. סלאמה, יש שם אזורים עם מוקדי סיכון משמעותיים. בנושא של הצחי, יש לנו מה לשפר, אבל בצחי גם זה התקנות גדולה, היום כל הצחי מאויש. יש לנו, לא יודע אם אתם יודעים, שני עובדי סוציאליים שאחראים על הבדואים ועל היהודים, הם מאוישים, עכשיו צריך לתרגל אותם ולהכשיר אותם, בסדר? זה גם משהו שהוא התקדם, הוא לא היה בכלל. רשימות מתנדבים, אנחנו חייבים לדאוג לרשימות מתנדבים בהיבט של הביטוח שלהם, אונליין, חייב להיות מעודכן, כי אם חלילה זה לא יהיה מעודכן ומישהו ייפגע, יכולה להיות לנו כאן בעיה. ההמלצות, למסד מנגנוני ניהול, כמו שאמרתי, שליטה ובקרה, זה יכול להיות פורום, יכול להיות ועדה ביישובים כדי לתכלל את העניין, להתקן את הנהלים. צריך לתעדף את המשאבים לפי גרמות הסיכון וקריטריונים למוכנות, לגבש מדיניות כתובה. זה לגבי העניין הזה. הנושאים הבאים, אני אעבור עליהם מהר, זה התלונות. כמו שאתם רואים פה התלונות, לעשות הבחנה בין תלונות לבין פניות, הנושא של הפניות יושב אצל מירב בגדול, אפרופו המוקד של המועצה, המוקד העירוני, שיש חשיבות גדולה מאוד להבין אותו, לנתח אותו ולעקוב אחריו, כי זה משליך עלינו, איך אנחנו נותנים את השירותים שלנו. אני, כשכל הדברים האלה לא עובדים, מגיעים אליי בסוף בקטע של תלונה. בסדר, התלונות אבל שבדקתי, קבורה אזרחית, היה אירוע כזה. מה?
כמה תלונות אנחנו מדברים?
זה תלונות שלי, בסדר? זה לא פניות, תלונות.
זה מספר התלונות, זה לא הנושאים.
לא, זה התלונות.
ומה זה, בשנה?
בשנה, כן. לא הרבה.
לא, אני מופתעת מהמספר.
לא, לא הרבה, יש אבל הרבה יותר פניות, כן? פניות הן בכמות יותר גדולה, אבל יש הבדל בין תלונה, כמו שאמרתי, לפנייה, בסדר?
לך היה גם הסיפור של סוואי,
עכשיו, היה לנו...
זה הייתה פנייה ולא תלונה.
וואלה, אוקיי.
תקראו את המכתב שלו.
אז זה מסביר את
ה... אז הוא דיבר על סוואד, אז הנה, הנושא של מכרזי כוח אדם מוטים תפורים, הוועדה בדקה את העניין. היה לי אירוע פציעה במועדון הכפרי. אבל פציעה שם הילדה מתרחצת שם במגלשות, אני בדקתי את העניין הזה, בסוף הסתבר שבכלל המציל הלך לשירותים ולא היה שם. בניגוד, הוא כמובן הושעה וטופל, היה שם תחקיר מקומי, וגם הבנתי שאנחנו, אין לנו פקח של בריכות מטעם המועצה, צריך להיות לפי ההוראות של משרד הפנים, פקח, ודני מינה פקח, פקחית זאת מירה. תובעי המועצה גם כן, היו תלונות על התובעי, הם בכלל עומד בדרישות של משרד הפנים, בדקתי, התובעי הזה כבר לא עובד במועצה אגב. פרויקט נגישות ביד, גם כנושא שבדקתי אותו
מול ההנדסה. אני יושב לידו, אני לא שומע.
הם קיבלו את המענה, הכל בסדר. כל התלונות נבדקו, הופקו לקחים, ואפשר להתקדם.
רגע, אפשר שאלות?
התהליך.
דני, אתה מנהל את הדיון? מי מנהל את הדיון? או המבקר?
אני לצערי מנהל את הדיון.
דני, אתה עבדת מאוד קשה להיות בכיסא שמנהל את הדיון. תהנה מזה.
לבטח.
אני אעזור.
לבטח.
אנחנו, אני מזכיר לכם שיש לו גם את הצגת דוח ביקורת משרד הפנים. כן?
דוח אחר, דוח אחר, שנת 2008.
שתנסו שאלות ספציפיות ולא התייחסו, אז קדימה, קדימה.
כמה דברים. אחד, באמת כל הכבוד על העבודה היסודית, הרצינית. אני יודע שלהגיע למצגת הזאת זה לא שתי דקות עבודה, זה שנה של עבודה מאוד אינטנסיבית. אז באמת תודה וכל הכבוד. דבר חשוב מאוד שאני רוצה להגיד זה שני דברים. אחד, יש פה דברים שגם חוזרים על עצמם, ואתה הזכרת את זה, מדוחות קודמים של שנים קודמות. וחשוב לזכור את זה, והם עדיין מופיעים כאן. וזה מוביל אותי לשאלה הבאה. אני בזמנו פניתי למנכ"לית הקודמת של המועצה, והצעתי לה שיהיה איזשהו דוח, טבלה, מעקב בדיוק, ובקרה אחר התייחסות להמלצות המבקר. אפשר לקבל, אפשר לא לקבל, אבל מה שמקבלים, מה נעשה. כי מה קורה פה בתהליך? המבקר מציג דוח, אנחנו ממשיכים הלאה בסדר יום שלנו, ושכחנו. אז השאלה היא, מי מבקר, מי עוקב אחרי הדברים? ושאלה אחרונה, המועצה, שנייה, המועצה, תחליטו מי במועצה, זה לא משנה, ראש המועצה, מנכ"לית, או מי מטעמכם, צריך להתייחס לדוח המבקר ולהציג לנו. מה אתם אומרים בעצם? על הדוח שהמבקר הציג, מקבלים, לא מקבלים, מה אתם עושים, מה מתכוונים לעשות, וזה אני מבקש...
קובי, קבלת היסטוריה, אתה שאלת את שתי השאלות שאני רציתי לשאול, את שאלות
שאני רציתי
לשאול.
באמת?
שני.
אני הייתי מודע עד עכשיו.
לדעתי עכשיו רגע מרגש.
שנייה אחרת, מה שאני רוצה להתייחס למה שקובי אמר, חלק מתוך התוכנית של המבקר, אנחנו עבדנו לביקורת, לוקחים את הדוחות האלה ובודקים אותם, את היישום, את הפקת הלקחים, ואת הכל. למשל, סתם דוגמה, אני אזור לכם בקצרה. היו ביקורות שהוא ביצע בחקל. אנחנו לקחנו את תיק של החקל, ואנחנו לבדוק שנה אחרי מה קרה בחקל. אז ראינו, אני אציג לכם אחרי זה בכמה משפטים אחר כך, מה היה בחקל, ואחרי זה את ההשלכות שבוצעו אחרי זה מהפקת לקחים של החקל. לגבי השנה, זאת אומרת, אחד הנושאים הכבדים שאנחנו לוקחים על עצמנו, זה את נושא כיבוי האש, השריפות שכאן הוא הציג. אנחנו הולכים לבדוק עכשיו, אחרי שנתיים, בעצם מה קרה. זאת אומרת, חלק מהתהליך שנעשה, אנחנו בודקים בוועדה לענייני ביקורת, וגם התנהלות של ההנהלה לצורך העניין, מה הם היו צריכים לעשות ובדקו ואת ההפקת לקחים שלהם.
ואתם גם מציגים את זה?
חלק, כן. מה נושא אנחנו בודקים? אנחנו לא בודקים הכל, אנחנו לוקחים שניים, שלושה נושאים.
רגע, בתור מי שנפל בחלקו לנהל את הדיון, אז בוא רגע, אני שנייה. יש לנו, נשאלו שלוש שאלות שאני רוצה לענות עליהן. בסדר? השאלה הראשונה זה איך זה בעצם נעשתה עבודה ואיך זה מתחבר לעבודות אחרות שרצות פה. אמר אבי ויהיה את ההצגה הנפרדת, בדרך כלל זה מה ביחד, הפעם זה יבוא בנפרד של הוועדה לענייני ביקורת ואיך שהם מתייחסים לזה, שזה גם חלק מהתשובה לשאלה השנייה של המעקב. לגבי מעקב וטבלת מעקב, אנחנו נעשה טבלת מעקב. אנחנו מתחייבים, אני מתחייב להטיל על המנכ"לית שלנו לעשות טבלת מעקב. שלוש.
קובי.
שלוש.
לא, אבל גם אליי, את יכולה.
שלוש. לגבי התגובות, אז מי שמגיב לביקורת, קודם כל ככה, זו גם דוגמה טובה היה במקרה היום. שני הסעיפים העיקריים, שמתם לב, זה כיבוי אש, מה שהיה קודם, ואמרנו שאני בחרתי את זה לדיון הכי מעמיק שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו גם בבעיה, אנחנו גם בפיגור, אנחנו פותחים פיגור בתוכנית הפיתוח שלנו לעומת התוכנית האסטרטגית, אגב, בעניין הזה, כי אנחנו צריכים לתקצב ולקדם מימון לתוכניות ההגנה הספציפיות, יש לנו רק 4, ואנחנו צריכים 35. וכן, שלא נדבר על צחי, שזה גם כן משולב, זה גם כן משולב גם בתוך התוכנית האסטרטגית, גם בתוך תוכנית העבודה, ואת הנושא של הרכש, שזה בעצם אחרינו, זה כבר יושם. אבל באופן כללי, אחרי ההתייחסות של מבקר המועצה בדוח השנתי שלו וועדה לענייני ביקורת בדוח השנתי שלהם, אז אני מתייחס לזה ועונה לזה. לגבי הדוח של משרד הפנים, זה הגזברית או מירב, לפי העניין, עונים לזה. זה ביקורת, בוא נקרא לזה פנימית, מקצועית יותר.
בעיקר לימור.
בסדר, בעיקר לימור, לסעיפים איך הם נרשמו. שתכף, מי מציג את זה בכלל? את מציגה?
לימור.
לימור מאוד רוצה להציג את זה. אני מציגה עוד שני נושאים. כל טוב.
טוב, אז בואו ניתן לה להציג באמת את הדוח של משרד הפנים וקדימה. יש לנו עוד כמה עניינים, אני מזכיר לכם, תהיו סבלנים היום, אמרנו את זה מיד.
חלמתי.
אם צריך, אני לא יודע.
לא.
יש את זה אם צריך.
מה? זה מספיק. קצת רקע, לפני שנה אמרתי גם, אבל אני אזכיר עוד הפעם. משרד הפנים פעם בשנה שולח משרד רואה חשבון שעושה לנו ביקורת מקיפה, לא רק חשבונאית, אלא כל מיני דברים אדמיניסטרטיביים, נהלים, כל הדברים האלה. הוא מוציא שני דוחות. אחד, דוח כספי מבוקר, ושתיים, דוח מפורט, ששם הוא גם מציין את כל הביקורות המעמיקות שהוא עשה בנוסף לדוח הכספי, ואם הוא מוצא ליקויים, והוא משתדל תמיד למצוא משהו, הוא רושם, יש את עיקרי הליקויים, שזה מה שאתם רואים פה, זה על הביקורת של 2018, אנחנו אמורים להציג את זה, את הליקויים, למליאת המועצה, רק להציג. זה הכל, אין פה החלטה. אז היו שני נושאים שהוא מצא בביקורת שלו. ב-2018 התחילו להפעיל בכל הרשויות דבר שנקרא נוהל יועצים, דרך התנהלות שונה עם, להתקשרויות עם יועצים, והביקורת מצאה שב-2018 התחלנו אמנם לעבוד עם זה, אבל לא מילאנו את הנוהל באופן מלא. מתחילת 2019 אנחנו מקיימים את הנוהל הזה בעדיקות. אני מניחה שהם יבדקו את זה עוד הפעם ב-2019 והכל יהיה בסדר. הערה שנייה שקיבלנו היא הערה שהיא למעשה לא קשורה אפילו ל-2018. הוא בדק את המכרז של היועץ המשפטי, של קובי, ויש נוהל מסודר מה צריך להיות בהתנהלות במכרז, עם צ'קליסט מאוד גדול. הוא בדק, עמדנו בהכל, היה גם יועץ שליווה אותנו בכל המכרז. דבר אחד שהוא ביקש לא מצאנו, זה חוות דעת אחרי קיום המכרז של הגזבר שהוא מאשר את התקינות של קבלת היועץ המשפטי. הייתה חוות דעת של ראש המועצה, של הגזבר לא מצאנו, הגזבר כבר לא היה גם בשביל לחפש. אז זאת ההערה, לדעתי היא לא הערה מהותית. עכשיו יש נושא נוסף שהוא עוקב אחרי תיקון ליקויים משנים קודמות. יש עוד דף אחד.
קודם כל צריך להגיד
לזה
שזה מאוד מרשים שזה שתי
הערות.
נכון, כן.
זה לא מובן
מאליו. לגמרי.
לגמרי.
לא,
הוא לא בודק רק.
לא, לא רק, אבי.
הוא בודק גם התנהלות,
הוא בודק תהליכים, הוא בודק
תהליכים, איך אנחנו נותנים. הוא כל שנה בודק איך אנחנו נותנים הנחות ארנונה, כל החיובי ארנונה, אם אנחנו עושים נכון.
אני רק רוצה להוסיף לגבי נוהל יועצים, שכשאנחנו נכנסנו לתפקיד אנחנו לא ידענו מה זה, וב-1 בינואר 2018 זה לא בתקופתנו, לא ידענו מה זה הדבר הזה, והיום באים ללמוד מאיתנו, כי לא כל המועצות מיישמות את זה, כי זה נוהל שהוא חתיכת סיפור, הוא נוהל קשה שצריך להבין אותו.
שאלו אותי, זה בירוקרטיה קשה? לא באמת.
ואנחנו מרגישים את כולם
לעבוד לפי הנוהל, והיום באמת באים ולומדים מאיתנו את זה.
אוקיי, זה התייחסות למעקב אחרי ליקויים שעלו בדוח של שנה קודמת.
דודו, זה בדיוק הדוח שאתה צריך לעשות. מעקב תיקון ליקויים, הנה, זה המעקב.
אגב, למה תוקן חלקית הארנונה?
הארנונה, קודם כל זה תוקן מלא, אני בדקתי.
אז זה לא חלקית?
אני יודע, זה לא חלקית. כן, אבל הוא בחר לכתוב
ככה. זה שלו?
זה לא שלו.
זה שלו.
החוב זה שלושה עבדי מעשה, זה בעיקר החובות, בדקנו, זה סייעות, זה דברים כאלה. כולם עשו כבר הסדרי תשלומים, כולם השלימו את החובות שלנו. ג'2, כל שנה, נדמה לי, לכל הרשויות מקבלות הליקוי הזה, אנחנו גם כנראה לעולם. לא נתקן את זה, למה? יש לנו 27 טברים שהם חריגה מהתקציב. יש לנו טברים, למשל, שאנחנו בונים בית ספר, אנחנו יודעים שנקבל הרשאה, אנחנו מאפשרים להמשיך להתקדם עם המבנה, גם בחריגה, ואנחנו מקבלים את ההרשאה. כל הרשויות עובדות ככה, אחרת אנחנו לא נתקדם עם הפרויקטים, פשוט ייקח שנים. מה עוד יש? שתוקן חלקית, גם סעיף ג'4, כשנגמרים תב"רים אנחנו סוגרים אותם בסוף שנה, אנחנו מעבירים את היתרות הקטנות, אתם יכולים לראות שזה גם סכום קטן יחסית לסכומי התב"רים, מעבירים אותם למין קרן סגירה כזאת, זה כאילו בניגוד לנוהל של משרד הפנים, צריך להחזיר את זה לאותה קרן שלקחנו ממנה ואז להעביר משהו ממש ביורוקרטי. זהו, זה כל הערות. אז יצאנו.
יש לנו ועדת תמיכות, אני רק רוצה להגיד מילה על זה. למרות שביקשתי מהם להכין מצגת אחרי שהצגתי את זה בהנהלה, אבל בכל אופן אני אגיד את המילה שלי, למרות שזה לא, זה לא יספק את כל, את כל ההפתעות של כולם. אנחנו לפני איזה 20 שנה, כשהפרדנו תאגידית את הפעילות של הבלתי פורמלי מהמועצה, ביטלנו את מחלקת ספורט, אגף ספורט שהיה, והקמנו את עם החברת המתנסים, והיה את העבודה שתוכית, וזה, לא עלה אתכם בכל התהליך. העברנו את הכסף, במקום להעביר את הכסף לאגף במועצה, לתרבות ולספורט ודברים כאלו, העברנו את זה למתנס, כן, למרכז הקהילתי, מה שאנחנו קוראים היום. ואז קיבלנו הערה כזאת של משרד הפנים, זה לפני 20 שנה, שלא, צריך נוהל תמיכות כדי להעביר להם כסף. אז מאז אנחנו עושים נוהל תמיכות, ומאז כל שנה, אני אומר את זה, אני מזהיר את זה מראש, כי זה לא שיש לנו הרבה כסף, אנחנו צריכים להחליט מי יותר ראוי לקבל את הכסף. אנחנו מועצה נתמכת, אנחנו מקבלים מענק איזון, אנחנו לא איתנים פיננסית בגלל, אנחנו יציבים פיננסית מבחינת ההצטברות של הכספים לעומת הסיכונים שלנו. אבל אנחנו, כן, כי אנחנו, אין לנו הכנסות יותר מהוצאות, הפוך, אנחנו נתמכים.
יציבים.
אנחנו מתמיכים, אנחנו מקבלים מענק איזון, נתמכים, אני יודע איך רוצים לקרוא לזה, גם המענק איזון זה מין, כן, גניבת דעת של מילה, מענק, מספקים שמישהו מעניק לנו. בקיצור, אין לנו מספיק ארנונה בשביל לחסות את הצרכים הבסיסיים כפי שנקבעו במפתח משרד הפנים. בסדר, זה המשמעות של זה. עכשיו, אז מה פתאום אנחנו נותנים תמיכות? התשובה היא שאנחנו לא נותנים תמיכות, אנחנו, אבל לעומת זאת יש לנו ועדת תמיכות שמתכנסת. ועדת תמיכות היא ועדה מקצועית, תכף יציגו למי, מי זה. אבל כל פעם במחזוריות, מישהו מהמועצה, מחברי המליאה, שואל, רגע, יש פה איזושהי מטרה נעלה באחד היישובים, למה אנחנו לא תומכים גם בהם? אז זה לא שאנחנו מחפשים במי לתמוך, אנחנו מחפשים להסדיר את העברה שלנו בקיצור לדברים שאנחנו תומכים. אני רק אומר את זה כהקדמה כללית, אבל בואו תציגו את המצגת.
האמת שזו הקדמה כללית והוא גמר את המצגת, אז, אבל בכל זאת אנחנו, טלי העלתה בהנהלה האחרונה, שאולי כדי שכולם יבינו קצת יותר, אני רוצה להזכיר שאת התבחינים בתחילת השנה אתם אישרתם, כך שגם דיברנו על זה, אבל אנחנו נעשה את המצגת. הוועדת תמיכות נולדה כי העבירו כספים בצורה כנראה לא ממש מבוקרת, ואז אנחנו חייבים להתכנס לנוהל הזה.
למעלה בצד ימין, זה לא רזק עוד פעם. עכשיו למטה בצד ימין.
אתם יודעים שהמליאה אישרה את התבחינים בתחילת השנה וזה נעשה לפי קטגוריות כאלה ואחרות, אני מסתכלת פה כי אני פחות רואה שם. ועדת התמיכות מפרסמת כל שנה את התמיכות, זה עובד לפי נוהל של אישור תבחינים, זה עובד באופן הזה, פרסום בעיתונות אחר כך, העמותות מגישות את הבקשות שלהם, אנחנו ניגשים לוועדת תמיכות, מכנסים אותה ואחר כך מגיעים לכאן לוועדת המליאה, לאישור המליאה. האנשים שחברים בוועדה זה מנכ״ל, גזבר ויועץ משפטי. כמובן שיש לנו מזכירה לתמיכות שמרכזת את כל הנושא הזה, זו חיה שאל שהיא מזכירת אגף הכספים, אז חשוב שתדעו. מנכ״לית, גזברית, יועצת משפטית, אבל במקרה הזה היועץ המשפטי מגיע.
הוא שובר את ה...
אבל אנחנו גם שם, חברים, אנחנו גם שם ברוב. התמיכות שיש לנו השנה, כמו שאתם רואים, העמותות זה התבחינים שלנו. יש לנו את מרחבים, כמו שאתם רואים, שהיא העמותה הגדולה ביותר לתמיכה שלנו. הקידום של הספורט, שזה ספורט לתחרויות לילדים. האתגרים, זה בנוגע לפעילויות של אנשים עם מוגבלות, זה הנושא של ההסעות. סאנרייז קאץ, זה חדשים שהגישו השנה.
זאת אומרת, סליחה, אושר 5,000, זה 5,000 שקל או 5,000
שקל? הבקשה היא 10,000
שקל.
כן, 5,000 שקל.
להסעות,
אני חייבת להגיד שסך הכל, התקציב שאנחנו נתנו לתמיכות הוא 1,300,000, כך שאנחנו צריכים לחלק את זה בצורה כזו שמרחבים מקבלת בעיקר את ההקצאה הגדולה, אבל היום אנחנו...
אני רוצה להגיד לך מתוך ידע שאתגרים עושים הרבה הסעות עם מתנדבים.
נכון,
נכון. אבל הם לפעמים נוסעים לתחרויות בתל אביב, וזה בעצם הכסף הזה מיועד לזה.
לפעמים, לפני
שבוע. סאנרייז קאץ זה עמותה ארצית שמטפלת במימון לילדים חולי סרטן, בעיקר לקייטנות במהלך השנה. יש לנו מספר לא מועט של ילדים במשגב, שאנחנו מקבלים תמיכה, הילדים האלה מקבלים תמיכה מסאנרייז, והשנה סאנרייז ביקשו משהו אפילו מזערי לתשומת הלב, שמטפלים לנו בכל השנים בילדים ומסיעים אותם ומחזירים אותם ולוקחים אותם לקייטנות הללו, וחשבנו שזה נכון כמחווה אפילו להראות ולהוקיר תודה על הדבר הזה. והם עושים פה עבודת קודש, והילדים פה, אנחנו לא שומעים על זה, אבל יש פה משמעות מאוד גדולה, לכן אנחנו נתנו להם את הכסף הזה. פעמונים, זו עמותה ארצית עם סניף גם בצפון וגם במשגב. רוב ה... אני חייבת להגיד ש... שהפעם אנחנו לא אישרנו להם את המימון, כי הטענה שלהם הייתה, או הבקשה שלהם יותר נכון, זה לאשר כיבוד, והרגשנו שאנחנו לא מאשרים את זה ומעדיפים לחלק את זה קצת אחרת. תעבור. אתם יכולים לראות פה חלוקה של ה-2017, 2018, 2019 ו-2020, לפי התבחינים העלייה שיש לנו, הרווחה וקהילה והספורט. אתם רואים את העלייה, בשנת 2019 אנחנו הקצבנו לתבחינים 1,415,000 שקלים, 2020, 1,300,000, אנחנו ירדנו. אגב, הירידה הזאת שאתם רואים השנה, זה כי אנחנו קיצצנו באופן גורף ורוחבי, 1%. לכן אנחנו, לצערנו, לא יכולנו יותר, אבל זה מבחינתנו מה שקרה בתמיכות השנה. את רוצה להוסיף משהו?
כן, מרחבים, הגידול מאוד מאוד פולי.
כן, הגידול במרחבים, ואני חייבת להגיד שהגידול הזה, כי באמת האוכלוסייה שלנו גדלה.
מתבגרת.
ואנחנו חייבים... מזדקנת, אפשר להגיד. גם מזדקנת, זה נכון. והפעילויות הן גדולות ורבות. והמקום הזה הוא נוסק. אני חייבת להגיד שגם בימים אלה של הקורונה והמחלה הארורה הזאת שהיא מגפה כרגע בעולם, לא מונעת כמעט מהחבר'ה האלה להגיע בני 70 ו-80, אני לא מדברת על אלה ש-50, כי זה הרי מגיל 50 והלאה.
חבר'ה, 50 זה אנחנו.
50 זה אנחנו, אבל מגיעים בגיל 70-80 ויודעים שיש למחלה הזו סכנה. אז זהו, אז מי שיש לו שאלות לגבי התמיכות מוזמן, ומי שאין לו, אנחנו נעלה את הדבר הזה להצבעה כדי לאשר את הסכום הזה לחלוקה.
מה עם חב"ד? אני זוכרת שהיה אז חצי שעה.
לא, זה היה בארנונה.
זה היה משהו אחר.
סליחה.
וזה רק דיין האיש היקר שעושה עבודה מאוד מאוד משמעותית במורשת עם הנושא הזה.
הייתי אצל שם בחב"ד, תמיד סגור.
אז הודות לטל חכים, שביקשה מצגת על התמיכות.
אחוז אחד, אבל ירד שם 30,000 שקל במקום 140. לא תפקיד. מי חישב את האחוז הזה?
הסברים. תודה רבה. אנחנו צריכים להעלות את זה להצבעה, דני.
יש את ההמלצה של הוועדת התמיכות, שזה, כמו שנאמר פה, מנכ"לית גזברית ויועץ משפטי. מי בעד לאשר? אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, אני סופר לבעד.
אני אספור רק מנגד. אני אחר כך עושה, אני נמצא.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. מי נגד? אף אחד. מישהו נמנע?
מי נמנע?
28.
תודה רבה.
אני... כן, תקציבים ועדים מקומיים. אנחנו אישרנו, יש פה תהליך של התקציבים של הוועדים המקומיים, אנחנו אישרנו את כל היישובים חוץ משניים, אם אני לא טועה.
שלושה.
הגישו את השלושה, זה בגלל שהם לא הגישו, לא רצינו לעכב את כל האישור של כולם, עכשיו הם הגישו, זה הופץ.
התקציבים מאוזנים, דיברנו על זה פעם קודמת, יש מי שרוצה לשאול משהו על זה לפני שם?
זה רק שלושה
אלה, נכון? כן.
זה רק שלושה?
כן.
הרב אלנעים מאשר פעם
הבאה.
אני רציתי לשאול מה קורה בתקציב של הרב אלנעים.
אנחנו נגיש אותו פעם הבאה.
חסר לך.
צערנו, אנחנו רודפים
לך. חדי העין, שמו לב שחסר לך.
כן? היינו שמחים לאשר את הכל, אבל מה לעשות שמתעצבים את האישורים?
אני לא אגיש.
הרב
אלנעים.
חסר לך, האחרון מה-35 זה הרב אלנעים, עוד לא מוכן, נגיש את זה פעם הבאה.
אנחנו לא שומעים. מה, לא שמענו?
אני יכול להסביר קצת.
רגע, שקט.
מה השאלה?
אוקיי, תודה.
אני רוצה לענות על הרב אלנעים, מאוד חשוב.
בבקשה.
התקציב של הרב אלנעים זה אותו תקציב שדורף כל שנה, רק השנה שהתחלנו לגבות ארנונה. הם לא יודעים שיש גביית ארנונה בערב אלנעים. אז התקציב השתנה. בינתיים אנחנו נגיש גם את התקציב כמו שהוא, עד באמת, עד לעדכון...
עד שאנחנו נדע כמה
ארנונה
מגיע. זה מנוהל
תקציב.
כן,
רק מידיעה.
אנחנו נעזור להם. אני מבקש מי בעד לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים האחרונים שנשארו מוצמחנו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
שניהם ותעבירי
ביניהם. 20, 21, 22, כלומר, 23, בעד, 24, 25, 26, 27, 28.
מי נגד?
מי נגד?
מישהו נגד?
מי נמנע?
נמנע.
מי נמנע? תראו. איך? עוד נושא טכני, אני מתנצל, אנחנו, יש לנו היום, אל תלכו. יש לנו היום את הנושא של איך כותבים את הפרוטוקול ומה נכלל בפרוטוקול, אני רוצה לתת לזמן, זה לא...
פעם הבאה,
פעם
הבאה.
לא, לא. רגע, מה קרה? התפנקתם, התרגלתם לטוב, שעה וחצי, מה יש? רגע, שנייה. יש לנו... אני, רגע, יש כרטיסים נטענים, חייב אישור מליאה. יש לנו גננות במגזר הבדואי, מכיוון שאנחנו התחלנו לנהל דרכנו ודרך הנהלת חשבונות שלנו והכנו להם את כל מה שאנחנו מכילים על כל עובדי המועצה, אז יש גננות במגזר הבדואי שהיו רגילות לשלם על מים, על קניות, על דברים קטנים, קופה קטנה אצלהם ממזומן דרך הוועד, אנחנו לא עובדים ככה במועצה, והגענו לפתרון בהמלצת גם היועץ המשפטי וגם באגף הכספים של כרטיסים נטענים, שבמסגרת התקציב של הוועדים המקומיים, זה לא כסף של המועצה, זה כסף של תקציב הוועדים המקומיים, אני מדגיש.
כאילו דביט קארד כזה.
כן, זה כמו של חבר כזה.
בסדר.
אז כרטיסי דואר.
הנוהל זה השיטה, במקום מזומן, זה יותר בטוח, ככה יודעים, אפשר לעקוב אחרי כל הוצאה. מי בעד לאשר כרטיסים נטענים? אני לא אספור. מי נגד? יש מישהו נגד? יש מישהו נמנע? יפה, עכשיו רגע, את רוצה לדחות את זה לפעם הבאה? חבל.
כן, בבקשה.
מה?
לא.
אבל יש לנו דירקטורים.
רגע, בבקשה. רגע, תנו לה לדבר, היא חיכתה עד עכשיו שעתיים.
בעצם...
זה גם היה די מעניין הערב סך הכל, בסדר.
מה עם הדירקטורים?
רגע, אני צריך...
דירקטורים, זה הכי חשוב. שנייה. כבוד עשיתי בגלל טל עוד פעם מצגת. שתי מצגות בזכות טל ועכשיו גם לא...
אז מעולה. בואו נראה אותם.
מצגת, סליחה.
רגע, לא נורא, תתכופף לי. חברים, יש לנו... עשיתי לכם את זה בצבעים, שתהיו מבסוטים ותראו, כי דני נורא בזמן האחרון אוהב צבעים, אני לא יודעת למה. הוא גם רצה כל מיני חיצים של נכנס ויוצא. מה עם פרחים? לא, זה הקודם.
שנייה, אוקיי.
חדש, חדש, יש לך קובץ דירקטורים חדש.
לא, זהו, יש את השאר הבאים על זה.
כל בסדר, כן, זה. טוב, חברים, אלה השינויים שאנחנו זקוקים להם מבחינת החוק, אוקיי? אנחנו צריכים בכל שלוש שנים קדנציה חדשה של הדירקטורים, בסדר? יש לנו רשימה מאוד ברורה מתי כל אחד קיבל את המינוי שלו ומתי הוא צריך להשתנות. יש כאלה שמגיעים לשלוש שנים עכשיו, יצרנו קשר עם כולם, שאלנו מי רוצה להמשיך, מי רוצה להפסיק. אנחנו כמובן...
יש גם הגבלה.
יש הגבלה של שלוש, של שלוש שנים ושש שנים הגבלה, הגבלה מקסימלית. אז זה שתי קדנציות, שלוש שנים ושלוש שנים. עכשיו, בדירקטוריון של קולחי נשגב, לב רוזנשטיין, שאגב, הוא היה אמור להגיע לכאן היום, להציג את עצמו, מנהל אגף שפע ואיכות סביבה, הוא יגיע בפעם הבאה, הוא חדש, ולכן אנחנו, הוא יציג את עצמו, אל תדאגו במליאה הבאה. הוא סגל מקצועי, הוא נחשב לסגל מקצועי, עובד מועצה, הוא מחליף את גלעד אוסטרובסקי שהיה דירקטור, בדירקטוריון של קולחי נשגב. יעל בן, לואיז מדר...
רגע, לא הבנתי, הוא מנהל זה ומנהל את קולחי נשגב?
לא, הוא מנהל אגף שפע ואיכות סביבה חדש שנקלט לעבודה.
הוא דירקטור.
והוא דירקטור בקולחי נשגב, והוא מחליף את גלעד שהיה...
דירקטור בקולחי
נשגב. יעל בן, שהיא נציגת ציבור, לואיז, שהיא נציגת ציבור, עורכת הדין עדנה הררי אברהם היא נציגת ציבור, שלושת אלה התקבלו, אתם רואים, ב-1 במרץ, ב-29 ביוני, ב-2017, אנחנו צריכים לעשות להם הערכה. התקשרנו איתם, שאלנו אותם, הם כולן רוצות להמשיך. לעוד שלוש שנים, שזה המקסימום, שבעוד שלוש שנים אנחנו חייבים להחליף אותם. אז א', אנחנו שמחים שנשארו כי זה שלוש נשים, אתם גם צריכים לדעת ש-50% גברים ונשים, אנחנו מאוד מקפידים על זה. לגבי דירקטוריון החקל, גם כן הערכה, נכון, לכל הפחות. פדווה, אפרת בן חורי ואביטל זינגר הן שלוש חברות ציבור שממשיכות גם כן בספטמבר 2016 מונו, אנחנו הולכים להערכת כהונה, כל אחת אישרה את הבקשה. ברלב, אנחנו נכנסנו בסגל המקצועי את נבות שהוא מנהל פיתוח יישובים, הוא מחליף את אלון זלצמן שהיה חבר דירקטוריון והוא עזב את המועצה כפי שאתם יודעים, זה שהיה מנהל משאבי אנוש להזכירכם והיה גם לפניכם בכספים. אז הוא חדש מבחינתנו ואנחנו צריכים אישור שלו, והערכה לרוזט שהיא גם כן ביוני 2017 צריכה לקבל הערכת כהונה. דירקטוריון של תרדיון, יהודית אוליקר היקרה שלנו, הסכימה, הרגע דני אתה רוצה, אני חושבת שפה כדאי שאתה תיתן איזושהי...
ככה, יש פה פאזל כזה שאנחנו מקיבים אותו, צריך ברוב הדירקטוריונים צריך שליש עובדי מועצה מקצועיים, שליש חברי מליאה, שאנחנו בחרנו אותם פה ועברנו תהליך של בחירת חברי מליאה, ושליש נציגי ציבור. אנחנו לא פתחנו עכשיו תהליך, לפני כמה שנים, בקדנציה הקודמת, עשו תהליך של מי רוצה להיות דירקטור, פנו לציבור, עשו, מינו עניינים, אנחנו מי שבפנים שלוש שנים, אנחנו אמרנו שישאר כבר עוד שלוש שנים, לא נעשה יותר מדי בלגן כרגע, להחליף את האנשים, זה אנשים מתנדבים מתוך הציבור. עובדי מועצה, מי שיתחלף, יתחלף. ובאופן כללי, בוא נגיד, אני הייתי שמח שבדירקטוריון של קולחי נשגב יכולתי שאחמד יהיה מלא מקום, יהיה יושב ראש, אבל אמר לי היועץ המשפטי שלא יכול כי אני צריך להיות יושב ראש. ואני הייתי שמח
שבעמותת
המרכז הקהילתי, אילן יהיה יושב ראש, אבל אמר לי היועץ המשפטי וזה, אז אני בסדר. אבל יש איזו פרצה אחת קטנה שמצאתי, שמאפשרת לנו להעביר פה החלטה, שבדירקטוריון של החקל, סליחה, מנהלת
הרדיון,
אנחנו מקיימים את הישיבות במשותף, שלא, כן, היום שיש לנו מנהל פיתוח עסקי משותף, אז אנחנו מקיימים גם את הישיבות משותף, אנחנו גם מזמינים לישיבות האלו, בניגוד לוועד הכספים ששכח להזמין את כולם, בפיתוח עסקי אנחנו מזמינים גם את הוועדה האסטרטגית לפיתוח עסקי, כן, נוסף וכו'. על כל פנים, פורמלית בדירקטוריון של החברת פארק תעשיות משגב, הסכימה יהודית להחליף אותי בתור יושב ראש, ואתם צריכים לאשר שיהיו רק שישה אנשים, שניים, 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 זאת אומרת שניים נציגי מליאה, שזה יהודית ו...
אמיר.
אמיר
בשל. אבל זה רק החדשים, הוא לא צריך...
כן, לא חשוב, הוא כבר נבחר.
יהודית היא רשומה פה, כי אנחנו רוצים להגדיר אותה כיום.
שני עובדי מועצה, שזה לא זוכר מי, ושני אנשים מהציבור, שזה אותם אלו שמעריכים.
זה לב...
עכשיו, זה כפוף לשני דברים. א', שתי מאשרים שיהיו שישה ולא תשעה. חשוב מאוד, הזכירו לי את זה 1,000 פעמים. אתם צריכים לאשר שאנחנו מקטינים מתשעה לשישה. דבר שני, שאתם מסכימים שאנחנו נבקש אישור ממשרד הפנים שיהודי תהיה יושבת ראש ולא אני.
יכול להיות שהם לא יאשרו.
בסדר? ואם לא מאשרים, אז נחזור לפה חזרה ונשים עוד תשעה, או נחליף את יושב ראש או משהו כזה. בסדר? זה הנקודה הזאת, אז בואי תחיל.
עכשיו אני רק רוצה להוסיף שיש לנו שתי נציגות ציבור חדשות, שאגב, הפרעתי גם, כמו שאתם רואים, גם בדירקטוריון, ניחדנו את הפעילות, לכן שזה מסתדר מהבחינה הזו גם נשים וכו'. סיגלית גרילק, אני רוצה לומר, וטל העלתה את השאלה הזו בהנהלה, כדי שאנחנו נקבל דירקטור, לדירקטור, לדירקטוריון, נשים או גברים, הם צריכים לענות על קריטריונים מסוימים. אנחנו הלכנו לרשימות שהיו לנו בעבר, לפני 3 שנים, וראינו מי הנשים והגברים, העדפנו נשים, פנינו לכל אחת, לא כל אחת יכולה היום, מה שהיה נכון לאז לא נכון לעכשיו, ולכן סיגלית הייתה זו שהיא רואת חשבון והיא הציעה את עצמה להיות בדירקטוריון ואנחנו נשמח לאשר אותה, אז היא מבחינתנו חדשה. זה מה שאנחנו צריכים לאשר היום.
יש עוד כאלה שאנחנו לא צריכים לאשר אותם, אבל הם... כן,
כן.
זה רק החדשים.
לא, החדשים אלה שצריכים את הערכה, לפי התאריכים, אני ציינתי את התאריכים. כן. כן.
בדירקטוריון החקל יהיו 9 ולא 10. בתקנון,
נכון.
החקל רשום כאילו יהיו 10.
כן, ויש לנו, יש לנו 9.
יהיו 9, אבל צריכה להיות החלטה של המליאה.
יש לנו 9, כן.
משרד הפנים לא מאשר לנו ומחייב אותנו להחליט את הזה. פה חותמת גומי, כן? זה כמו עם היורה, עם הרב, ההסמכה לרבנות ושפיתוח שם.
הוא אומר לך,
זה לא יעזור.
כן, בסדר.
מי בעד לאשר את ההצעה לאיוש הדירקטוריונים? מי נגד? יש מישהו נגד? מישהו נמנע? יפה, פה אחד. אז עכשיו, ברשותכם, תהיו עוד טיפה סובלנים, לא בטוח שנמצא את הדיון עד הסוף, לא בטוח שלא נעשה עוד דיון פעם הבאה, אבל יהודית הכינה, רוצה לדבר, וגם יהודית הזאת.
גם אני ביקשתי לדבר.
גם קובי.
אני אומנם הייתי רשומה, אבל אני לא רוצה
לדבר.
אני בעצם ביקשתי לדבר, וניסחו את סדר היום לא במדויק. אז אני אדבר על כן מה שרציתי לדבר.
אנחנו אגב לא יודעים על מה היא רוצה לדבר. היא רק ביקשה לדבר.
כן.
היא רק אמרה את הנושא.
אני רוצה להתחיל עם סיפור אישי. אצלנו בקורנית אני לא חברת ועד הנהלה, אבל באופן קבוע יש איזה חברת ועד הנהלה שכל פעם אחרי ישיבת מזכירות היא באה אליי ואומרת, תראי מה זה, היה על סדר היום את הנושא הזה והזה, ואני אמרתי ככה וזו דעתי, ומצביעים ממש נגד דעתי, אני לא מבינה איזה חברי מזכירות אלה. ואני כל פעם אומרת לה, אנחנו בחרנו בך שהיא במזכירות, או שאת מצליחה לשכנע או שאת לא מצליחה לשכנע, מה אני יכולה היום לעזור? ולמה אני אומרת את זה? למה אני מספרת את זה? כי אני רוצה לדבר על משהו שקורה כאן. אנחנו בישיבה הקודמת רק הועלה והנושא של
רישום
הפרוטוקול, שיש פרוטוקול מילולי ויש פרוטוקול תמציתי, ואיך אנחנו נרשום את הפרוטוקול שלנו, וקובי אתה דרשת מילולי, אבל הרוב אמר פה תמציתי, לא זוכרת אם היה על זה דיון או לא, לא משנה, למחרת אני רואה בעל הגוש, קובי כותב לנו את כל מה שהיה ואת חוות דעתו, את מי זה מעניין? מה מניע אותך לכתוב את הדברים? היום אני רואה, רגע, תכף, בסדר, בסוף תענה. היום, על הגוש של היום, שוב מיומנו של קובי, אז בין הדברים הוא כותב ככה, אני שואל את עצמי, האם גם אנחנו עוטי מסכות? אנו באמת אומרים את מה שעל ליבנו? לדעתי ממש לא. מה מפריע לך? ממה אתה מפחד? וזה המקום לכתוב את הדברים? כאן המקום לכתוב את הדברים. להגיד את הדברים. והדבר שמאוד הפריע לי, אני מקבלת יום אחד וואטסאפ. ככה כתוב, היי יהודית, שלום, שמי דקלה שחף. במקרה היום אני רואה אותה. כתבת בידיעות כרמיאל. נפגשנו, אני יודעת, יש לי איזה, לא משנה. בעקבות תלונות על היעדרות חברי מליאה, ערכנו בדיקה של נוכחות חברי המליאה, ומצאנו שאת החסרת 3 פעמים ברציפות. על פי החוק, היעדרות כזו מחייבת החלפת חבר מליאה. אשמח לתגובותך לגבי היעדרות ולדעת האם המועצה פנתה אלייך לעניין. קובי, מה זה מעניין את תושבי כרמיאל? אתה חושב שנעדרתי
שם? אליי בעניין
לא יודעת, בגלל...
אבל לא יודעת, אני אגיד...
אני אגיד לך למה. כן. בגלל ההתנהגות שלך הזאת, אני באופן טבעי מאשימה אותך. אני לא יודעת, זאת התחושה שלי. תכחיש את זה, אני אשמח שתכחיש את זה.
טוב.
ואם תכחיש את זה, אז תהיה לי שיחה אחרת עם דקלה.
מסוים.
אני חושבת שגם את... היום הזמנת לפה את דקלה. זאת התחושה שלי, אני לא יודעת. אנחנו לא הסכמנו שיצלמו את הישיבות, אנחנו לא הסכמנו שיהיה פרוטוקול מילולי, אז אתה אומר, עיתונאית, בואי תכנסי, תראי מה הולך פה, איזה דברים איומים. זאת התחושה שלי.
טוב, אני יכול לתת
את זה. רגע, יש לך משהו כאילו ש...
כן,
תן, תן, אני אתן לך לתקן.
אז אני אוסיף.
אל תדאג.
אז קודם כל באמת זה גם כן שיתוף אישי כזה כמו שהיא עשתה, והוא בעיקר פונה אליך סרובי, ואני רוצה לשתף אותך כאילו במסגרת המליאה, כי אני חושבת שפה צריכים להיות הדיונים ולא בעיתון. כמו שדיונים במשפחה נהיים עושים במשפחה ולא... אז קודם כל אני רוצה להגיד שבנושא הפרוטוקולים, כשבדקתי את עצמי, כאילו מה אני חושבת על זה, ביישוב שלנו שהוא אגודה קהילתית, אצלנו נהוג, ואני חושבת שבהרבה קהילות באגודות קהילתיות במשגב, רק החלטות. גם בישיבות הוועד, גם באספות, שיש הרבה מילולי והרבה אנשים אומרים ומה ואיך, בסופו של עניין מתפרסמות רק החלטות. אפשר לבדוק את זה, מאמינה שיש לך חברים ואנשים ביובלים, אתה יכול לבדוק את זה, ככה יובלים נוהגת, ובטח ובטח אם זה נכון ליישוב קהילתי, אז אני מרגישה אם הייתה פה, אם היה פה דיון וכולי, הייתי אומרת למליאה, בואו נצמצם אפילו את הפרוטוקולים, רק לשם הנושא והחלטות. הדבר, ואני באמת גם חושבת כמו יהודית שהדיונים צריכים לעשות פה בנושא הפרוטוקולים, גם אני מאוד הופתעתי והתאכזבתי שהעברת את הדיון על הגוש, דיון שהתחלנו במליאה ולא המשכנו, במיוחד כשדני אמר הנושא עוד יידון במליאות נוספות, בואו נמשיך את הדיון בינינו, כאילו למה לעשות את זה בחוץ. דבר השני, באמת גם אני הופתעתי היום כשראיתי את הכתבה השנייה, ואני ממש מוכרחה לומר שאני לא מרגישה כמו יסמן במליאה. אני חושבת שאני לא הכי פעילה מחברי המליאה, בטח לא מחברי ועדת כספים בכלל. אני שותפה בארבע ועדות של המליאה שלנו, ואני מרגישה ששם נעשה את העשייה. שם אנחנו קובעים מה ואיך. פה אנחנו באמת באים רק להצביע ולדון קצת, אבל הרבה מן הדברים שאנחנו מביאים למליאה, אנחנו דנים בהם לעומק, בתוך הוועדות. אז אני בטח לא מרגישה יסמן, אם אני יוצרת שלושה אייטמים, וחני יוצרת ארבעה, ואסף, וכולם אני מרגישה, והילד, כולם אני מרגישה שאני שומעת אותנו, דברים שמבושלים ומגיעים למליאה, ממש ממש לא יסמן, אני מקווה שעוד רבים, עוד רבים כמוני חושבים כך. הדבר השלישי שמאוד מפריע לי, שבכל כתבה שאני רואה בתוך על הגוש, אתה מתבטא באנחנו. מי זה אנחנו? אני לא מרגישה כך, אתה לא משתף את דעתי, אני לא יודעת אם אני אעשה פה הצבעה, אם אתה תעשה פה הצבעה, את דעתו של מי אתה משקף בעיתונות. אני מאוד מרגישה שהמועצה משרתת אותנו, ואנחנו צריכים בתור מליאה להיות גוף תומך ודוחף, וכמובן להיות ביקורתי, וראית, תקציב הפיתוח זה לא, זה אנחנו שואלים שאלות וכולי. אנחנו צריכים להיות אבל, כאילו, גוף תומך, כמו ההורים. כן, לא, אני לא יודעת אם זאת השוואה נכונה, אבל אנחנו רוצים שהמועצה שלנו תפעל, אנחנו רוצים שהמועצה שלנו תעשה דברים וכולי. כמובן שאנחנו צריכים לשמור ולשים ברקסים איפה שצריך וכולי, אבל בטח לא לתת רוח רעה בגוש ובעל הגוש שיש פה משהו שהוא לא לטובת הציבור. אני מרגישה שהמועצה הזו היא מאוד לטובת הציבור. זה מה שאני מרגישה.
והכתבות האלה עושות את הרושם כאילו יש פה רוח רעה.
נכון.
וזה ממש לא נכון.
ובטח היה מוזכר בעל הגוש היום הדיון הזה של סיכום המליאה. אני חושבת שאנחנו התבטאנו שם מאוד מאוד בחיוב, וכולנו דיברנו על הווי בחיובי שקורה במליאה הזאת.
וגם אתה קורא.
וגם אתה אפילו התבטאת בחיוב כלפי העבודה שלנו כאן וכולי. אבל אני באמת הרגשתי איזושהי שותפות בעבודה ביחד וכולי, וקצת התאכזבתי מהרוב שאתה משקף
בה. אני, שנייה אחת. אני קודם כל, זה בסדר לשפוך את הלב,
זה בסדר.
דבר שני, זה לא בדיוק מה שהתכוונו לעשות לגבי דיון ממצה על איך כותבים את הפרוטוקול, ואני מתנצל, אבל בסדר, מותר לשפוך את הלב, צריך להתייחס לזה, וגם פניתם לקובי באופן אישי, אז קובי כמובן שיתדבר כמה שרוצה יענה באופן אישי לפנייה אליו אישית. אנחנו באמת, אני לא יודע אם אחר כך נמשיך לדון על איך כותבים את הפרוטוקול, בסדר? אבל בכל אופן, אני אחרי שאתה תענה, אני אגיד כמה מילים על העניין הזה בכל אופן, ואז נראה לאן זה מתפתח. בסדר? כי אני... לא, תתייחס אתה למה שאמרו
כאלה. אני יכול להגיד מילה לפני. אני לא... א', אני חייב להגיד פה, אני לפחות ככה מרגיש, כשיש לי מה להגיד, אני אומר, מעולם לא חסמו. ואני אומר. ואחד, שתיים, בדיון על הפרוטוקולים, המיני דיון
שהיה... מישהו שלא?
כן. לא, אני כן.
אתה בטוח, כן.
כל אחד יכול להיות אסרטיבי באותה מידה ולהגיד. בדיון הקצר שהיה לפרוטוקולים, היה לי דעה דומה לשל קובי ושונה מאחרים, אבל באותה נשימה, בחלק מהעניין, עשינו הצבעה.
נכון.
לדעתי נדחתה.
נכון.
ומרגע שהיא נדחתה, קיבלתי את זה.
אז מה צריך לרוץ ולספר לחבר'ה?
כך צריך לנאום.
אמרת את דברייך, למה
חשוב שאתה
מבין את זה? אני עוד לא דיברתי מילה.
זה מאוד מכעיס.
בטוח.
בסדר, מותר.
קצת כבוד, נו.
פה. בוא, קובי. תתייחס, אני רוצה להתייחס אחר כך לנושא, זה...
תכף שומעת.
אבל נראו פה דברים, לפחות...
רגע, טוב. בבקשה, בוא, קובי, קדים.
קודם כל, אני ממש מוחה. אני ממש מוחה על הדרך שבו אתם מציגים את הדברים, על האופן שבו אתם מציגים את הדברים, ושזה לא נרשם בכלל בסדר יום למליאה. היה רשום פה ואני מקריא. דיון על אופן כתיבת פרוטוקול המליאה, ואני ביקשתי להוסיף את השם שלי כדי להגיד מה דעתי, כי אני חושב שדעתי לא כל כך מובנת, אני לא מדבר על כל הפרוטוקולים ותכף אני אסביר, ופתאום זה שתי חברות אישית על קובי, בלי שהעבירו לי את החומר קודם, בלי שדיברו איתי מעולם, מעולם, מילה אחת על העניין, זה לא מכובד, זה לא נכון וזה לא פייר. אני לא הפרעתי לכם, שתקתי, הקשבתי, עכשיו תקשיבו גם לי. אז אני חושב שמן הדין היה שתפנו אליי, תגידו על מה אתם רוצים לדבר איתי, אולי דברו איתי ישירות, תקבלו ממני את התשובות, ואם אחרי זה בכל זאת תחשבו שזה הפורום להעלות אותו, אז תעלו אותו, הכל בסדר. אני כותב בעל הגוש כי אני מרגיש כשליח ציבור שרוצה לדווח לציבור, אני לא חייב לכם דין וחשבון, למה אני רוצה לכתוב שם? ואני אמשיך לכתוב שם.
אתה לא מדווח.
אני לא הפרעתי לך, אז תפריעי לי. בבקשה. ואני אמשיך לכתוב שם. בטוח לחלוטין שיש רבים שמסכימים איתי ויש רבים שלא מסכימים איתי. כמו כל דבר שנכתב באיזשהו מדיה, כתובה או אחרת. ואני אמשיך להביע דעתי, וזו דעתי. כל מה שאני כותב שם, אני עומד מאחורי כל מילה. אוקיי? לגבי הפרוטוקולים, קודם כל תקלה, אני ממש לא הזמנתי אותה כאן. ממש לא. זה לא לעניין בכלל, להגיד משפט כזה.
אנחנו מברכים אותה שהיא באה, והכל בסדר, כולם מוזמנים, גם הציבור הרבה מוזמן, אין לי את זה בעיה.
לגבי הפרוטוקולים, יש לי דעה לפרוטוקולים שאני חושב שלא ירדתם לסוף דעתי, כי גם לא קיבלנו, לא עשינו דיון על פרוטוקולים. דני הבטיח שבאחת מהישיבות יהיה דיון, ושם אני ביד דעתי, אני חושב שכל הפרוטוקולים, כפי שהם כתובים, הם טובים מאוד, וההערה שלי הייתה אך ורק, וכך התבטאתי, וכך כתבתי, לגבי ישיבה אחת, שהיא סיכום של שנה שלמה, שבה כל אחד מחברי המילה התבטא, ונאמרו שם דברים חשובים מאוד, באמת הייתה ישיבה מצוינת, לחלוטין. ואני דיברתי אך ורק על פרוטוקול מסכם של שנה שלמה, וזו דעתי. אני חושב שנאמרו שם דברים חשובים, ואפילו הצעתי לכתוב רק לגבי הישיבה הזאת נספח עם פירוט כדי שאפשר יהיה לעקוב אחרי הדברים. לא אמרתי מילה וחצי מילה על פרוטוקולים של כל השנה. אז בבקשה לדייק, מעולם לא כתבתי את זה. זה לגבי הפרוטוקולים. לגבי מסכות, לא מסכות. תראו, אתם יכולים להתווכח איתי, אתם יכולים לא להסכים איתי, הכל בסדר גמור. אני תמיד ותמיד אתבטא ואני אכתוב בדרך תרבותית, ואני לא מאשים כמו שאת אמרת. מי שמאשים זה רק הפרקליט או היועץ המשפטי לממשלה. את לא מאשימה ואני לא נאשם.
אני גם לא מאשים.
בדיוק, נכון. כן. ואני לא נאשם, אז אני מבקש ממך שתמחקי את המילים האלה, בבקשה, קחי דבריי חזרה. את יכולה לא להסכים עם מה שאני כותב לחלוטין, אני כותב את מה שאני מרגיש.
אז אל תתפרצי.
רגע, אני לא הפרעתי לך, אני לא הפרעתי לך, אז אל תפריעי לי. בבקשה. אני אסיים את דבריי, אם תרצי, תפריעי להגיב. אז כל מה שאני כותב שם, אני כותב שם כי זה מה שאני מאמין בו. אני מקבל תגובות חיוביות רבות מאוד מתושבי משגב. אני תמיד מבטיח לעזור, פונים אליי בכל מיני פניות, ואני מפנה אותם לחברי המליאה האחרים, כל אחד, אל תפנו אליי, אני מפנה אותם לנציג המליאה של היישוב שלהם, או שאני מפנה אותם לגורם מסוים, תפנו אליו, או שהם מתייעצים איתי, אני אומר מה דעתי. הם פונים אליי בין השאר בנושאים שאני כותב עליהם, וזה בסדר גמור. זו דרכי, אני לא מבקש רשות מאף אחד, בטח שלא ממך יהודית, על מה אני אכתוב שם, מה אני לא אכתוב כאן. יש לי זכויות רבות, ואני לא צריך להתנצל בפנייך, ואני אמשיך לעשות את עבודתי, גם במליאה, גם בוועדות שאני חבר בהם, ואני אמשיך לעשות את זה בדרך שנראית לי נכונה. גם אם את לא מסכימה לה. ואני מסכים בהחלט לכל מילה של הפרוטוקול שאת כותבת כאן. ועשית את זה בצורה מאוד לא מכובדת. אם רצית לדבר איתי, היית צריכה לדבר איתי ישירות, את מכירה את הכתובת שלי, את הטלפון שלי, דברי איתי לפני שאת עושה לי, כאילו אמבוש במיליה. את יכולה לעשות לי גם אמבושים שאת רוצה. בסדר?
זה אני מרגישה.
אבל זה תעשיתי בנפרד, זה לא מקום למיליה עכשיו. אחד על אחד, אלא אם כן, לא, אני מוכר את זה. אלא אם כן יהיה סדר יום במיליה, שהנושא שלו תורים בעל הגוש. או דרכי התבטאות. זה לא בסדר היום של המיליה. כתוב פה בסדר היום פרוטוקולים, לא כתוב שום דבר אחר. ואת מעלה פה נושא אחר שלא קשור לסדר היום. אם את רוצה, תעלי, יהיה בסדר היום, נדבר על זה.
ניסחו את בקשתי בצורה לא נכונה.
אז בסדר, אז תתקני את זה. סיימתי.
אז רק אני אכתוב אנחנו.
אני ככה.
אני אכתוב מה שאני רוצה. אני אכתוב מה שאני רוצה.
לא בשמנו.
אני אכתוב מה שאני רוצה.
אתה לא יכול לכתוב בשמי.
אני לא כותב בשמך.
אני בדרך כלל, רגע.
אתה כותב בשם רבים.
מכיוון שאנחנו בדרך כלל...
אבי, אני אמשיך לכתוב מה שאני רוצה.
אין בעיה, קובי, תרשום מה שאתה חושב, מה שאתה מרגיש, הכל בסדר. תכתוב בהתחלה שאתה מייצג את דעתך האישית.
כתבתי את זה ואני אמרתי את זה, תקרא את כל הכתבות שלי.
אני לא קורא לגוש, כי זה עיתון
מיוחד. אז אם אתה לא קורא לגוש, למה אתה אומר לי את זה?
את זה קראתי.
את זה קראת, אז תקרא מההתחלה. וכתבתי בהתחלה שאני מייצג אב ורק את דעתי, ובפרוטוקול, בתור הקודם, כתבתי שמי מכם נפגע, אני מבקש מחילה. תקרא את הכל.
אני חושב
ש... אז אתה מתייחס רק לחלק בדברים. מה זה הלאום הזה שאתה עושה כרגע? כן, זה מה שאתה עושה כרגע.
קובי, גם אמרת שסיימת, וגם אמרת שאתה מדבר בצורה... בסדר, בסדר, רק תראו לו. וגם אני אמרתי קודם שמותר לדבר מהלב. בסדר, אנחנו לא בבית משפט. גם בבית משפט מותר לדבר מהלב. אבל אני רגע, סליחה. אנחנו נוהגים, כשנגיד שיש התנגדות, או יש סכסוך שכנים בוועדה לתכנון ובנייה, שיש מתנגד, אז קוראים לו מתנגד, ואז הוא מגיב עוד פעם וזה וכו'. אז אני מבקש, בכל אופן שדיברו מהלב, אני רוצה לדבר על נושא של איך כותבים פרוטוקולים, ואיך ננהל את הדיון על איך כותבים פרוטוקולים, ועוד כמה דברים ולסכם את הדיון. אבל לפני כן אני רוצה שיהודית, בכל אופן, נאשר לה להגיד בקצרה, בלי, במכובד, בבקשה, תגידי איזה מילה ככה, כדי שזה יהיה...
את עיקרי הדברים שלי אמרתי. אני מרגישה שנעשים פה דברים מדהימים, נפלאים, בצורה יפה, בצורה נכונה, בצורה מכובדת. כל הדברים האלה נאמרו כבר בישיבת הסיכום, וכל כל פעם שאני קוראת את הכתבות האלה, זה עושה רושם, וגם בעיני אחרים, כאילו יש פה מי יודע איזה מלחמות במליאה, איזה דברים נוראים וגרועים קורים פה במליאה. ואני נפגעת מזה כחברת מליאה. אני צריכה ללכת ולהסביר ולנסות ולשכנע שזה לא נכון. אנשים שמודים לך על זה לא נמצאים פה. הם נהנים לדם, מצפים לדם, וזה לא מה שקורה פה.
אני חושב, אנחנו לא נתקדם בעניין הזה, אני כן רוצה להגיד.
דדי, תכף תכנסת שבת.
אני רוצה להגיד לכם איך אני הכי ותיק פה בחדר הזה במליאת מועצה אזורית משגב. אני אומר את זה הרבה, אני משתדל להגיד את זה פחות כל הזמן. אבל בכל אופן, הברירת מחדל שלי, אמיר, זה שוועדת כספים עוסקת בזה והמליאה באה ומאשרת. זה הברירת מחדל שלי, החשיבתי, ההרגל. זה לא חייב להיות ככה. ואנחנו גם יכולים להרחיב את ועדת כספים. אגב, לא הגבלנו אף אחד מלהיות בוועדת כספים כשעשינו את זה. וגם הישיבות שלהם אמורות להיות מוזמנות, ואם יש נושא מסוים שאתה פונה לרונן ואומר לו על הנושא הזה אני רוצה לבוא, מתי זה? אז הוא גם ישתף איתך פעולה, כמובן. זאת אומרת, אין פה שום תרגילים. בסדר, אנחנו נשפר, אנחנו נשפר. עכשיו, אני הבאתי את זה כדוגמה, המשל, הנמשל הוא מישהו מבקש לדון. אני לא חוקר אותו מה הוא רוצה להגיד ואיך הוא, על מי הוא כועס ומה ההרגשה שלו ולא כלום, הוא מבקש לדון במשהו. אם אני לא רואה סיבה לא לדון בזה, אני מכניס לדיון. כן, וככה זה קורה וזה מתגלגל וכו', וזה בסדר, אנחנו, מה שנקרא, יש פה אפשרות גם לדבר מהלב ולא קרה כלום, אנחנו לא, עד עכשיו אף אחד לא משתמש בדברים שאנשים אומרים בצורה קיצונית נגדו באיזשהו אופן וכו'. יש אנשים את הרגשות, וכמו שאמר ג'וליאן, בסופו של דבר, לעניין כתיבת הפרוטוקול, הצבענו, בסדר, נכון שהסכמתי לקיים דיון, ונכון שזה כרגע לא דיון. ענייני בנושא הזה, ואנחנו עוד נעשה אותו. אבל בכל אופן, מילה, גם על האחריות שלי הכללית, וגם על איך קובעים את הפרוטוקול, רק מילה, באמת נכנסת עוד מעט השבת, לא רוצה לקיים. בסדר? יש לי אחריות, יש לי אחריות לאתר להיכנס לתוך הקונסנזוס של הגוף הזה. בסדר? זה אחריות, איך שאני רואה אותו, איך שאני רגיל, איך שאני תופס את הדבר הזה. אני צריך להבין מה אתם רוצים, איך זה מתקדם, שכל אחד את הנושאים שלו הוא יכול לטפל בהם, איך זה משפיע אחד על השני. אני צריך לשאוף לקונסנזוס בתוך הגוף הזה. הגוף הזה של חברי המליאה, כי כולם נבחרי ציבור, כמו שאמרה תמר, כמו שנאמר פה על ידי כולם, כולם יש להם את הזכות, לא כולם חייבים להסכים, אבל אני כן, בוא נגיד, אני כן אחראי לא לשאול שאלות שגורמות לפירוד בעם, כמו שעושים במקומות אחרים, או פירוד בגוף, או סתם ברדק, בשביל להחביא את הדבר החשוב שאני עשיתי ברדק בשביל להחביא אותו, או כל מיני דברים כאלו. אני צריך לתת פה לאנשים לדון במה שהם רוצים לדון, ושהדיון יהיה מעמיק כמה שאתם יכולים, או כמה שאתם מעוניינים. עכשיו לגבי, אז ככה אני תופס את הזה שלי, ואני עושה את זה לפעמים פה, לפעמים בשיחות אחד על אחד, ולפעמים בוועדות, או בדברים שאני בא אליהם, שאני מוזמן אליהם, או שאני אחראי אליהם. ועדת פיתוח עסקי, או מה שלא יהיה דירקטוריון. לגבי פרוטוקול. אני חוזר ואומר, וזה מה שהיה עד עכשיו, ועכשיו זה קצת, איך נקרא לזה, משהו שאפשר יותר להתקרב עם זה לקונסנזוס, מה שאמרת כרגע, אבל תבין, הפרוטוקול זה נושא, כשמצטטים מישהו בפרוטוקול זה נושא רגיש. הוא, גם אם הוא בפועל אמר משהו, אז הדגשים, אם לא לפעמים תמיד יוצאים ברורים בתמלול, ויש חשיבות לאנשים, חלק מהרגשה הזאת שאנשים מרגישים, שמדברים על מה הם אמרו, מה הם הרגישו, זה גם זה. וזה בעייתי. אני מכיר את זה לא מהיום, מכיר את זה מעשרות שנים. לכן אני לא כותב את הדברים שכולם אמרו בכלל. אני כותב רק את התמצית של הנושא ושל ההחלטה, למעט בן אדם, וכל בן אדם, וכל פרוטוקול שאני אחראי עליו, בכל מקום, הוא רוצה שיכתוב שהוא אמר ככה. והוא באמת אמר ככה. אפילו אם הוא קצת משנה את הניואנס מבחינת הדגש, הוא אמר את זה לפני זה, אבל הנקודה היא באמת אמר אותה וזה לא משנה את ההחלטה, אני תכתוב. בדרך כלל אני לא מוכן שאחד יכתוב, אמרתי את זה כבר הרבה פעמים, יכתב מה השני אמר. כי אז אני צריך ללכת לשני, והוא רוצה שזה יהיה כתוב ככה ולא יהיה כתוב ככה, וזה פשוט לא יעיל. עכשיו נכון, הייתה ישיבה, דיברו הרבה אנשים מהלב, אגב, בישיבה הזאת, ספציפית.
עשינו סבב.
לא, לא, בסדר, ודיברו. והיו דברים שהם, מבחינתי, מבחינת יצירת הקונצנזוס, לי הם מאוד חשובים, זה דברים שדגשים, הם משנים את הדגשים, אני הרי, אני מקווה שאתם שמים לב, אני לא בא עם איזושהי משהו ומנסה לשכנע אתכם. אני מנסה לחפש פה יחד איתכם איך לקחת את הדברים. בכל אופן, אני חושב שאנחנו, אסור לנו להתכנס למצב שאנחנו רושמים את כל מה שכולם אמרו, כי אז אנחנו נסתבך. בסדר? לטעמי. אני אקרא לזה עוד הצבעה, עוד דיון, עוד כל מיני כאלו. לגבי נושא ספציפי של סיכום שנה, אם רוצה כל אחד להתייחס, אני...
רק על סיכום שנה וגם לא חייבים שמות. אפשר עיקרי הדברים.
אז זה כבר יותר מרוכח, זה כבר יותר מרוכח, ואני גם...
אבל זה... בוא
נגיד ככה, בוא נגיד ככה. אני מקבל כמה שהיה פה, בוא נעשה דבר כזה. אני מקבל על עצמי, לשבת עם קובי, בוא נגיד שאני אקח את הקונצנזוס של כמה לכתוב פחות, והוא יגיד מה שהוא רוצה ואיפה הוא מוכן לזה, ואנחנו ננסה להגיש איזושהי התייחסות לעניין הזה של הישיבה הספציפית הזאת, עד הישיבה הבאה, בסדר? ככה לא נטריך את עצמנו כל הזמן ב...
בשמחה.
בסדר? יפה, אני מודה לכם מאוד, כן. לא, אל תתחיל לכתוב.
אני חושב שיש מקום לאנשים
כמו
קובי, שגם אם הם מפריעים לקונצנזוס המסגבי, הנקודה שמאפיינת הדור שלך, שאצלנו הכל בסדר והכל במסגב בסדר, יש מקום לאנשים כמו קובי שהם נביאים בשעה, שעומדים וצועקים ו...
יש כל מיני דגים בים, אמן.
אפשר להתווכח על הסגנון, אבל יש מקום, ויש לו מקום בינינו, אני חושב שחשוב לשמוע אותו, גם אם אנחנו לא מסכימים לו, וגם אם הוא פוגם בעטיפה העבודה והיפה הזאת שאנחנו, היא נורא חשובה לנו.
לא קראתי אף פעם את הטור שלו. אני מבין מהווי בכללי פה. לא רוצה. מותר לו לכתוב מה שהוא רוצה. גם אם זה לא עולה בשביל מה שאני חושב. אמיר, למה לפתוח את זה עכשיו? תודה רבה. אני מוצא לך.